שלום לכולם וברוכים הבאים לוובינר שלנו לקוראים רב. אני המייסד של Upskill Analytics, מרכז הדרכה לעולמות הדאטה.
ואני הגעתי מרקטינג דאטה אנליסט ליד בפלארים.
אז קודם כל, את הרעיון המעולה לוובינר הזה קיבלנו מחברה טובה בשם אגר ישראלי. אז נתחיל בזה שנגיד לאגר ישראלי תודה רבה, המון המון תודה. ומענייננו, אז תחום הדאטה אנליסיס תפס תאוצה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, לצד דרישה גוברת והולכת לאנליסטים ולדאטה סיינטיסטים, יש גם דרישה גוברת והולכת לכישורים ולתחומי ידע שרלוונטיים לאותו תפקיד. מידע בסיסי ב-SQL ואולי קצת אקסל, היום יש כבר ביקוש להבנה יותר עמוקה ומתקדמת ב-SQL, פייתון, API, כמו טבלו, API, לוקר, סטטיסטיקה, הבנה עסקית, קישורי תקשורת, סטורי טלינג, ביסואליזציה, ועוד נושאים שונים. התחום שלנו מושך אליו אנשים מרקעים שונים ומגוונים, שלא כולם אגב בהכרח טכניים. ולמען האמת, זה עדיין תחום שברמת ההגדרה שלו די שונה ממקום למקום. אין איזה שהן תהליכי קבלה לסדורים, ולכן אפילו למעסיקים לא תמיד ממש ברור מה הם מחפשים ואיך הם בוחנים את הבן אדם שמתמודד על המשרה, והתחרות על כל המשרה מאוד מאוד גדולה. אז אנחנו רצים מרעיון לרעיון, מנסים לשפר ולחזק את הכישורים שלנו, לומדים מכל לא, מתרגלים, מקודדים, מנתחים, בונים תיקי עבודות, והכל בסופו של דבר תרכז לרגע אחד מבחני הבית.
פאפ, ובדיוק הזה בעצם אנחנו רצינו לדבר עליהם. ולשם כך הזמנו כמה אנשים נפלאים. אז נמצאים איתנו היום נעמה דולב, שהיא טימליד בטאבולה. מורג שילה, בטוח שהרבה מכם מכירים אותה, דאטה אנליסט בארון סורס יוניטי ומקימת קהילת industry.net. עשהאל ישראלי, דרך אגב אין לו קשר לאגר, אבל הוא CDO בחברת סטארט-אפ. עומר ביבר, Head of BI בסופר פליי, פתוח גם הרבה מכם מכירים אותו, סגיד דוד שהוא Data Analytics Teamed ב-365 Scores. בסך הכל, אולם דמויות מובילות בתחום ה-Data Analytics במגוון סוגי חברות, והם כאן בשביל לדבר איתכם קצת על איך הם רואים את כל נושא מבחני הבית, ואיך היו מציעים לכם לגשת אליהם. אז קודם כל, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, ובואו ספרו לנו קצת על עצמכם ועל הצוות שלכם, וברשותכם נתחיל עם ה-Ladies, נעמה.
יאללה, טוב לכולם, אז אני נעמה, אני עובדת כבר מעל 10 שנים בתחומי דאטה באנליטיקס, בשנים האחרונות אני עובדת בחברת טבולה, בקבוצת הפרודקט, ובשנתיים האחרונות אני מנהלת צוות אנליסטים בקבוצה.
וואן. אז היי, שלום לכולם, ממש שמחה להיות פה. אני דאטה אנליסטית ביוניטי כבר כמעט 3 שנים, עבדתי במגוון תפקידים בכל מיני תעשיות, משרד הביטחון, עיתון דה מרקר, אני כבר בסביבות 6 שנים בתעשייה. הצוות שלנו הוא צוות של growth, של ביזנס. זהו.
עשהאל. אתה עוד איתנו? טוב, בינתיים, עומר.
נמשוך וכן. היי, ערב טוב. אני עומר, Head of BI בחברת גיימינג בשם סופרפליי. בתעשייה מ-2014. בעבר אני הייתי צוותים שיותר דאטה אוריינטד, היום אני יותר בעולמות ה-BI, אבל יצא לי לבחון כאן וגם, ואני מקווה שאני אתן לכם קצת ערך מוסף היום.
בטוח. סגי?
אז זה ערב טוב לכולן. אני סגי, אני ראש צוות הדאטה אנליטיקס ב-365 סקור, זה חבר בתחום הספורטק, שאני חלק ממנה בארבע שנים האחרונות. לפני שנתיים וחצי הקמתי את צוות האנליטיקס אצלנו במחלקת ה-BI, ככה שמתעסקים בכל העירייה, פיתוח BI, דשבורדים, אנליזות, אינסייטס, כל מה שאתם יכולים לחשוב. וכל החבר'ה שבעצם הגיעו אליי, הם חבר'ה שהם ג'וניורים. ככה שיש בליבי פינה חמה לנושא הוובינר הזה, וכמו אומר, גם אני מקווה שאני אצליח לתת לכם ערך משמעותי.
מעולה. אז
רגע, אני אנסה לראות אולי בכל זאת הסייל עוד איתנו.
למשוך עוד קצת עד שהוא.
כן, סייל פשוט היה באיזושהי נסיעה ואולי התנתק לו, אז בסדר, אז נמשיך את הרגע. אז בואו נתחיל. נדבר דיבה על המבחנים שמועמדים מקבלים באופן כללי. כשניגשים למבחן, מה לדעתכם הדבר הראשון שהייתם מציעים למועמד ללמוד על מה להתמקד או איך להתכונן?
אז אני אתחיל?
בשמחה.
אוקיי. אז אני באמת חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות ברגע שמזומנים לרעיונות זה להיכנס לאתר של החברה. לחקור עליה, לראות בעצם מה המוצרים. אני יכולה להגיד לכם שיש באמת מידע שהוא זהב באתרים האלה, ולפעמים אתם יכולים גם למצוא case study, שאתם יכולים לשאוב מהם אפילו רעיונות לרעיונות שלכם. ה-case studies ממש מציגים סיפורי הצלחה של החברה, איך הם משתמשים במוצרים שלהם, וגם תמונים שם גם KPIs, שאתם יכולים להשתמש בהם במהלך הרעיונות. אז אני חושבת שזה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות, לחקור מה האקוסיסטם, מי החברה, מה המוצרים שלה, ככה להבין לאן אתם נכנסים, וגם לחקור על ה-KPI שרלוונטיים לתעשייה. לצורך העניין אתם מתראיינים לחברת גיימינג, אז להבין איזה KPI רלוונטיים לתעשיית הגיימינג. זה משהו שאפשר למצוא גם באתר של החברה. אתם יכולים אפילו לשאול את ה-GPT. זה כלי מצוין להתכונן לרעיונות עבודה. וגם אתם יכולים לחפש בגוגל מה ה-KPI הרלוונטיים לתעשייה שאתם מתמיינים אליה. אז זה הדברים הראשונים שאני מציעה לעשות שאתם מקבלים זימון לרעיונות.
מה דעתך על גלאסדור?
גלאסדור זה אתר מצוין, יש שם גם כל מיני תשובות לשאלות ששאלו. אני חושבת שזה כן נותן ערף מוסף, אבל זה בנוסף. זה לא במקום. כן אפשר לעבור ככה על השאלות שמציעים שם ולתרגל בעצמנו את התשובות, אבל זה לא משהו שהוא במקום החקר הזה, המחקר הזה שצריך לעשות לפני שניגשים לרעיונות.
כן. אני גם הייתי אומר שהרבה פעמים, אם אתם פשוט רוצים להתאמן על שאלות אנליטיות, תפתחו את גלאסדור ותבחרו איזה חברה שאתם רוצים, ותעברו על השאלות מרעיונות העבודה שניתנו שם, וחבר'ה שיתפו, וזה מקור נהדר לשאלות ולתרגול. מעולה. יש לכם טיפים ספציפיים לגבי איך מועמד יכול ללמוד על החברה והתרבות שלה לפני איזשהו מבחן בית?
אני מאוד מתחבר למה שמורה גם רואה עם לגבי GBT. לי יש מה שאני קורא לו The Prompt. אני כבר, כאילו ה-GBT שלי כבר מכיר את זה מהתקופות שאני מחפש. בגדול, כשאני בא לחברה, עוד לפני שאני מגיש, אבל בטח אם אני מתקדם שם למבחן ורוצה לבחון אותי על, או על משהו מקצועי, אני כבר אומר לו, תוציא לי על החברה, ויש לי שם כבר של דברים שאני מבקש ממנו, כלומר, אני רוצה שיסביר לי בצורה פשוטה, הפורדה מזמן שנקרא מה החברה עושה, אנשים בולטים, אם היו דברים בולטים שקרו בחדשות בהקשרי החברה הזאת לאחרונה, כמה ראונדים הם עשו כבר, כאילו להבין את המצב הפיננסי שלהם, וגם, אני לוקח את זה יותר לכיוונים שלנו, אז אם יודעים על KPIs או על דברים שנגיד, סתם אני אתן דוגמה של מנדי, כי מנדי זו חברה שהתמנתי אליה בעבר, והפרום תביא לי שם משהו טוב, יש להם מסיבות עיתונאים כי זו חברה ציבורית, הוא ממש יגיד לי, כאילו ממש שאלו אותם על ה-KPI שלהם, אז אני יודע גם מה ה-KPI שמעסיקים את ה-CFO וה-CTO, זה שם, זה באינטרנט, ו-GBT יודע להביא לי את זה עם סימוכים, כלומר, בגלל שאותי לינק אני גם קורא יותר ולומד, אבל יש הרבה דברים גם שיכולים לעזור לי במבחן בית עצמו, אם אני אתקדם מעבר לזה, נגיד, אנחנו יודעים שכנראה בקשו מאיתנו לעשות איזשהו גרף, איזשהו דשבורד, איזושהי מצגת, אז אני כבר מבקש לנו את הפלט הצבעים, בכאילו קודס, כאילו color coding, אני הולך עכשיו, אני עושה תשובה, אני כבר יודע לעשות את הבצבעים של החברה, זה נותן עוד כמה נקודות בונוס, וזה לוקח לי מהזמן של המבחן, אז אני חושב שברגע שאני מגיע לזה נוסחת קסם בשבילי, אז אחר כך זה copy-paste לכל חברה.
אני אוסיף גם למה שעומר אמר, שאתם יכולים אפילו לבנות לעצמכם סימולציות ממש עם המוצרים של החברה. לדמות לעצמכם מה יכולים לשאול אתכם. למה ה-KPI יתנהג ככה מול KPI אחר. ולנסות ככה לדמות רעיון עם עצמכם ולענות גם על השאלות, אפילו אפשר מול חבר, ככה שלדעת גם להציג את הדברים כמו שצריך.
כן, אני גם אגיד ש...
לא, באופן.
לא, אז אני רק אגיד, קודם כל מאוד מתחברת כאילו ללמידה שכדאי וצריך לעשות כדי להתחבר לעולם תוכן. אני גם אגיד שהרבה פעמים מבחני בית יש בהם גם צדים טכניים, משימות שהן לאו דווקא כבר אנליטיות וכאלה שמחפשות את התובנות והאנליזה עצמה. והנה שדברים שיצא לך שבזמן שלפני המבחן לא נגעתם בהם, לא עבדתם הרבה זמן ב-SQL, או לא נגעתם הרבה זמן בספרדשיט ובפורמולות, אז כן, כן שווה גם לנצל את הזמן לפני המבחן, באזורים שאתם יודעים שהרבה זמן לא התנסיתם בהם, או שאתם יודעים שזה משהו שאתם פחות טובים בו, להקדיש גם זמן קצת לחזרה ולתרגולים באזורים האלה, ויש המון כלים באינטרנט, וגם דוגמאות לדאטה סטים שאפשר לשחק איתם, גם לאו דווקא ספציפית מהתעשייה, אלא באמת יותר לצד הטכני של זה.
נורא חשוב, כן. אני רוצה להתחבר שנייה אחת גם למורג למה שאת אמרת לגבי ה-ChatGPT, הוא גם יכול להעריך, זאת אומרת, אתם יכול, אפשר לבקש מה-ChatGPT לתת לכם use case אנליטי, שאופייני לסוג החברה, סתם לדוגמה עם עומר דיבר לקודם על מנדי, אז חברת SAS, נגיד להגיד לחברת SAS, שמתעסקת במקרה הזה פלטפורמה לניהול פרויקטים, והוא ייתן לכם use case אנליטי, תיתנו לו את התשובה שלכם, והוא ייתן לכם גם הערכה וגם ירחיב על זה. זאת אומרת, הוא יגיד לכם מה עוד היה שווה לבחון ולהסתכל. באמת, זה, כמו שאמרתי, לפני שהתחלנו את הוובינר, זה It's a Brave New World, שהוא דבר נהדר.
וגם שם תמיד צריך להיות, כאילו, זה חבר יקר, אבל צריך להיות סקפטים איתו, לא לקבל כל דבר כתשובה, שזאת האמת היחידה, אבל בהחלט כלי מעולה לעשות סיור מוחות מולו, במיוחד באזורים שאתם פחות.
אני רק אגיד שלצערי, הסאל באמת התנתק והוא לא מצליח להתחבר עלינו חזרה. אנחנו נאלץ להמשיך פשוט את הוובינר בלעדיו.
טוב, בסדר, אז אני חושב שהנקודה הראשונה שלנו די פרועה וסיכמנו אותה בצורה טובה. תמיד לפני שאתם מתראיינים לאיזשהו מקום או מגיעים לאיזושהי בחינה באיזושהי חברה, תחקרו עליהם. תחקרו על החברה, תחקרו על ה-KPI שלה, אז תשמשו ב-ChatGPT, Glassdoor או כל פלטפורמה אחרת שתעזור לכם להבין קצת יותר את התחום שעליו אתם, עליו אתם הולכים להיבחן, ובסופו של דבר, אם וכאשר אתם תעבדו בו.
אני רוצה לדבר קצת על התהליך של המבחן קצת. כמו שאתם בוודאי מתארים לעצמכם או זוכרים מהניסיון שלכם, כשאנשים מגיעים ממש להתמודד עם הדבר הזה, לפעמים עולות שאלות, האם אתם באופן כללי מאפשרים למועמדים לשאול שאלות העברה במהלך המבחן, ואם הם שואלים, האם זה משפיע על הערכה שלכם?
אוקיי, אז... אני מבחינתי, לא רק שאני מאפשר את הדבר הזה במהלך רעיונות, אני ממש מצפה את זה ממועמדים. זאת אומרת, אנליסט טוב זה בן אדם שיודע לצמצם את מרחב הבעיה, לדעת להניח הנחות, כל עוד כמובן זה דברים שהם סבירים. אלה דברים שהם מאוד לגיטימיים, אני ממליץ לכם לעשות את הדבר הזה. והרבה מועמדים ככה מהמקום של הלחץ, שהוא מאוד טבעי ומובן, נוטים קצת להסתער קדימה. הדבר הזה יכול לפגוע בכם בשני מישורים, אחד שאתם עלולים קצת להחטיא את התמונה הגדולה, ובמקום לתכנן את הפתרון שלכם, טופ דאון, לפי מה שצריך, אתם עלולים ככה להתפלש בפרטים הקטנים. זה בהיבט הטכני יותר, אני חושב שיש הרבה דרכים לפתור שאלות, והתאוצה הזאת הרבה פעמים גורמת לכם לבחור בדרך שאולי פחות תהילה ויותר מסורבלת. קחו את הזמן. חבר'ה, זה חלק מהעניין ברעיון, יש לכם לגיטימציה לעשות את זה, לא להתבייש רגע לקחת את הכמה דקות ולחשוב. אני כן אגיד שיש מועמדים שלפעמים נוטים להפריז בשאלות כמו האם אני בכיוון או האם זה בסדר. שימו לב שזה עדיין פורמט של מבחן ולכן ככה תנסו להמעיט בשאלות מהסוג הזה. והדבר האחרון זה גם ששימו לב שכל הדיאלוג הזה שנתפתח סביב הנושא של השאלות הבהרה, הוא עוד עומדן בשבילנו בסוף כמנהלים מגייסים כדי לנסות רגע להעריך את קווי החשיבה שלכם, את המקומות שהם אולי מעדכנים יותר בשבילכם. אז חשוב שככה תתקשרו נכון וברור כל שאלות בתהליך, זה חלק מהבחינה.
אמרת משהו מעניין, כי זה דוגמה למשהו שיוצא לי הרבה פעמים להגיד, שלפעמים אין נכון ואין נכון, זה תלוי מה אנחנו מחפשים. דיברת על כאלה שמסתערים קדימה. יש לפעמים, בעיקר בעולמות הפיתוח, כאילו ה-BI לצורך העניין, אני מחפש להרכיב צוות שמורכב גם לאנשים שמסתערים קדימה, וכאילו שקודם רצים קדימה, כי צריך את זה לפעמים לפרויקטים, ואז שואלים שאלות, ולפעמים צריך אנשים שמתעכבים הרבה, ומבינים את הכל בצורה הכי יסודית, ואז מתחילים לממש. ולכן, אני בהגדרה שם, גם אמרתי זה פעם, בוובינר עם רם וגדי, אני בכוונה שם שאלות ש... או שיש בהם טעות קטנה, או שדורשות עברה, או שאני יודע שהמועמד לא אמור לדעת, כי אני רוצה לראות אם הוא מרים את הדגל, אני רוצה לראות אם הוא מתקשר, אני רוצה לראות מסוג הבן אדם שהוא, וזה לא בהכרח אומר שאני, כאילו, שיש נכון או לא נכון בהקשר מה שאני מחפש. אבל אני חושב שאם אתם מרגישים צורך לתקשר, אל תחדו, כאילו, תעשו מה שמרגיש לכם נכון, ואנחנו פה כדי לראות איך אתם מתפקדים, גם במציאות יהיו לכם שאלות, וזה בסדר.
אבל מבחינתך זה נכון גם לכאלו שכן מסתערים קדימה, זאת אומרת, אתה מצפה שגם אלו שיסתערו קדימה ידעו לזהות את, את הדברים שאמורים להרים את הדגלים האדומים עליהם.
כן, אני אתן דוגמה למשל למשהו קטן, יש לי, לא יודע, יש לי את הטבלה שאני מביא ואני שואל עליה שאלות, ובשאלות שאני שואל, אני, פעם אחת אני קורא לזה, נגיד, לא יודע מה, purchase, ופעם אחת transaction, אז זה לא מדויק. אם מישהו לא יתעכב על זה, אני לא אפסל אותו. אבל זה, אם כן מתעכב על זה, זה כן אומר לי על סוג הבן אדם שהוא. אם זה משהו ממש לא ברור, אתה צודק.
סגי, אני רק רוצה שנייה אחת שנעשה הבהרה קטנטונת. לדעתי, אתה אמרת לי שאתם לא באמת עושים מבחני בית, נכון? אתם רק בוחנים אצלכם on site.
נכון מאוד. זו סוגיה שאני הרבה פעמים גם חושב על ביני לבין עצמי. עשינו את התהליך הזה כבר באמת עשרות רבות של פעמים. כמו הרבה גיוסי ג'וניורים. כמו שעומר אמר בהקשר אחר, אני חושב שגם כאן אין נכון ולא נכון. זאת אומרת, שתי הדרכים הן לגיטימיות, וכל אחת מהן יש את היתרונות שלה, בין אם אתה רוצה לבחון יותר את העומק, בין אם אתה רוצה לראות יותר את הדינמיקה. אני מסוג האנשים שבמיוחד במשרות ג'וניור, שאני מאוד מאוד מחפש את האפסייד, ולבחון את הפוטנציאל, ולבחון את התקשורת של המועמד, ודברים שאני מסתכל עליהם כאיזה מניה שאני משקיע בה לטווח רחוק, אני חושב שאין תחליף בסוף לדינמיקה הזאת שהיא פייס טו פייס. יש משהו ברעיון הזה, בתגובות, בפינג פונג הזה שקורה שם, בזה שאתה רואה את המועמד בלייב קודינג, ואיפה הוא מגיב בסיטואציה, שבעיניי עוזר לי כמנהל מגייס בסוף לבוא ולפתח את האינטואיציה, ולדעת גם להעריך איך הוא יהיה קדימה בתפקיד. שוב, זאת האסכולה שלי, אני בטוח שיש עוד הרבה גישות בדרכים נכונות.
אוקיי, אז אני אתחבר לזה, כי אתם גם רואים שבאופן כללי אתם אוהבים לראות שהמועמדים שואלים שאלות ואיך אתם חושבים, אבל האם התוצר הסופי מבחינתכם אמור לשקף גם באמת את תהליך העבודה? למשל, אתם רוצים לראות את הקוד, את ההערות שהוא כתב לעצמו, האינסייטים מתחת לטבלות והגרפים, או שאתם רוצים לראות רק את התוצר הסופי, זאת אומרת, רק את הסיכום?
לא, אז אין... אז אני חושבת שזה זה תמיד מאוד חשוב לקבל, כאילו אפשר ותכף בטח גם לדבר על, על התוצר הסופי, אבל בהחלט מאוד מאוד חשוב שחלק מהתוצר הזה יהיה גם בעצם מה שקרה מאחורי הקלעים, התהליך, בסוף האנליסט שהוא בא לפתור איזושהי שאלה עסקית, הוא עובר איזשהו תהליך חשיבה, יש פעמים שהוא, כמו שנאמר, הוא צריך להניח כל מיני הנחות, בטח במבחן בית שלפעמים יש אזורים שאתה לא 100% מכיר, אז אתה בוחר ללכת על איזשהו כיוון, ברגע ש... שהאנליסט בעצם מפרט כחלק מהמבחן שהוא גם את התהליך שהוא עבר, גם את האסמפשן שהוא שם, גם את הכיוונים שהוא בחר ללכת, דאטה שהוא בחר להסתכל עליו בצורה מסוימת ודברים כאלה, הם כולם חשובים, כי הם בעצם הבסיס לאותם שורות תחתונות שהוא אחר כך בעצם, עליהם בעצם, הם יהיו התוצאה של המבחן שלו, כי אני חושב שזה גם כמו שהוא אמר, לפעמים זה לא שאלה של כן ולא. ובגלל שיש כל מיני, יכול להיות כל מיני תשובות, הדרך שהובילה את הקו מחשבה, הדברים שעלו מהדאטה, מה שגרם לאנליסט לבחור בכיוון מסוים, ואז לקחת תוצאות מסוימות ולהניח על בסיס זה את הנחות ההמשך שלו, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, וגם בסופו של דבר הם מייצגים את העבודה היומיומית של אנליסט בצוות הזה. ולכן זה מידע שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, וצריך להיות חלק מהתוצר שמעבירים אותו הלאה.
אוקיי, אז נראה שאתם די תמימי דעים, זאת אומרת, כן חשוב לכם לראות איך האנליסט חושב, כן חשוב לכם לראות את הלוגיקות שהוא מפעיל. מעולה, סבבה?
בואו נעבור לנושא קצת אחר, הערכה של המבחן עצמו. אז אחרי שהמועמד הגיש לכם את הבחינה ואתם עוברים עליה, אתם לוקחים בחשבון את הניסיון שלו? זאת אומרת, אתם תסתכלו על תוצר של ג'וניור כמו על תוצר של מישהו שמגיע עם יותר ניסיון, תיתנו לזה משקל שווה, משקל שונה?
אז אני חושב שיש כאן שתי רמות שצריך לפרק אותן. הרמה הראשונה זה, כמו שאתה אומר, בין ג'וניור לסיניור, שזה בכלל עניין של הבחנה של האם אני רוצה לתת לו את אותה בחינה, ובמידה עשיתי את הדבר הזה, ברור שאני שופט אותה באמות מידה שונות לחלוטין. ויש דרכים ויש כלים לעשות את זה, אבל זה החלטה ראשונה. הרובד היותר מעניין בעיניי, גם לחבר'ה שכאן איתנו בפורום, זה הרובד של הרבה פעמים בתפקידי ג'וניור יש אנשים שמגיעים ככה אנטרי לגמרי, יצאו מהתעשייה, מגיעים ללא ניסיון פרקטי, ויש חבר'ה שעברו שנה, שנתיים במשרת סטודנט, הם מגיעים בעצם בינינו לפייפ, והם יושבים ומתמודדים על עוד במשרה. בהקשר הזה אני אגיד שזה גם עיקר הרבה פעמים שהחבר'ה האלה מגיעים קצת יותר מבושלים טכנית, זאת אומרת זה כן מורגש ברעיון באופן טבעי, אבל מצד שני אני בשיפוט שלי כן מנסה לאזן את זה אל מול מועמד שאני מרגיש שהאפסייט שלו יותר גבוה, גם אם במשרן היו טיפה יותר שריקות או איזה שהם גנגומים. זה מיומנות מאוד עדינה בסוף לעשות את הדבר הזה, כי האינטואיציה שלך היא כן להגיד יאללה, יש לי כאן איזה מועמד שהוא יותר פלאג אנד פליי. אני אפשר שעשיתי את זה עם שני אנליסטים שגייסתי, שהחלטתי ללכת על המועמד הבוסרי יותר במרכאות, והיום ברטרוספקטיבה של נוסטיק זמן, אני מרגיש שזה גם הייתה הפרטה נכונה. אז זה לא דיכוטומי, זה לא שאנשים עם ניסיון, זה אוטומטית ככה כובשים את המשרה, זה כן יתרון, אבל זה משוקלע לצד הערכת הפוטנציאל בעיני.
אני גם חושב שיש איזה עניין בכל האזור הזה, לפעמים ניסיון לא בהכרח, יש מה שמעתי קודם שתראים מה מחפשים, וזה מכלול של כמה דברים. קרה לי כבר שהיה לי מועמד לצורך העניין, שהיה, יש לי מבחן שהוא עשה אותו, והוא גילה את המקצוע תוך כדי, כלומר, דברים שבן אדם שהוא סניור אמור לדעת, זה כמו להקביל את זה, לא יודע, במשוואות במתמטיקה, הוא גילה את המשוואה תוך כדי מבחן בלייב, כלומר, הוא עשה את המבחן, היה דברים שהוא פספס, ואז באנו ואימתי אותו עם משהו פספס, והוא מולי, בזמן אמת, גילה דברים שהם אובייס, תהליכים שהם אובייס להרבה אנשים שהם מנוסים. הדבר הזה רק גרם לי להבין שיש לו חשיבה בריאה ושיש לו פוטנציאל. אם זה הבן אדם מנוסה שהיה עושה את זה, מי איך אתה לדע פוסל אותו?
צריך להגיד לדעתי, אבל זאת אם אנחנו מסתכלים באמת בגס על התחום שלנו, יש שני סוגי אנליסטים. יש את האנליסטים שהם טכניים, שכותבים שאילתות, בונים דשבורדים, ויש אנליסטים שהם אנליטים, זאת אומרת שהם מנתחים, והם בעיקר מתעסקים באמת אקסלים ובניית ריפורטים וסיכומים ומצגות וכן הלאה. האם הייתם מצפים נגיד שסיניור אנליסט כבר ימצא את האיזון הזה בין שני עולמות, או ש... יכול להיות שיש כאן איזושהי הטייה, איזשהו סקיוד, ושאם הוא עד עכשיו בעיקר בנה דשבורדים, אז אולי למרות שהוא סיניור אנליסט, הוא לא טוב לנתח.
בתחושה שלי זה קצת תלוי באוריינטציה של מה המשרה שאני מגייס, ואיזה מועמד יש מין לי יותר טוב לטפס, כי אתה יודע, להבדיל, אבל גם בתפקידים בכירים יותר, הנה, יושב כאן עומר שהוא Head of BI, יש אנשים שצמחו בעולמות של Data Engineering, והם סופר טכניים ויודעים לעבוד עם API'ים ו-whatever, ויש אנשים שצמחו בעולמות של אנליטיקה, שהמיומנות שם הם הרבה יותר, נקרא לזה, עגולות או רכות בחלקן, כשה-BI נמצא בתפר באמצע. אני לא חושב שזה כאילו תשובה אחת. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי בסיטואציה, מה המשרה, מה אני מחפש בעצם מהיומיום של הבן אדם הזה, ונראה לי שלפי זה אני בסוף אתחר את המועמד המתאים ביותר.
כן, אני חושב שזה מאוד קשור לנקודה שהצוות דאטה עצמו נמצא בה. זאת אומרת, אם זה האנליסט הראשון לצורך העניין, שמצטרף לחברה, מן הסתם תהיה ממנו ציפייה אחרת ממישהו שמגיע כבר לקבוצה של 4, 5, 6, 7 אנליסטים, ואז הוא נכנס לאיזשהו פאזל במשלים איזשהו צורך ספציפי. זה גם משהו שיכול מאוד להיות רלוונטי, ואולי זה גם משהו שלפעמים אפשר ושווה לברר ככה, אפילו בשיחות ה-HR הראשונות, כאילו, מה קורה כרגע ואיפה הציפייה כאילו של ההשתלבות, וזה יכול לתת קצת כיוון מה באמת הצורך.
בואו נדבר קצת על פתרונות יצירתיים לעומת פתרונות קלאסיים. אז קיבלתם את המבחן, והתשובה של המועמד נכונה, אבל יש לכם תשובה אחת שהיא יותר יצירתית וקצת יותר מחוץ לקופסה, ופתרון אחר שהוא יותר קלאסי ואולי קצת יותר יעיל. איך הייתם בוחנים דבר כזה, או האם יש לכם מעדפה לסוג מסוים של פתרון?
אני לא חושבת שאנחנו מחפשים, כאילו שיש הגדרה מראש מה אנחנו מחפשים. אני חושבת שזה גם קשור לשאלה שדיברנו קודם על זה שיש ציפייה לצרף גם את העבודה שנעשתה מאחורי הקלעים, בדיוק מהסיבות האלה, והרבה פעמים זה יכול להיות גם בסיס לשלב הבא. זאת אומרת, כן שאפשר יהיה לדבר על הדרך שנבחרה, אם בחרו בדרך היותר straight forward, לעומת משהו קצת יותר מורכב או יותר יצירתי, כמו שאתה קורא לו. אני לא חושבת שאנחנו מגדירים מראש מה אנחנו מצפים, כמו שזה בעצם בסיס טוב לשיחה ולהבנה, כאילו מה בעצם היה קו המחשבה, למה בחרו בכיוון הזה, ואיך באמת חושבים שזה היה הדבר הכי נכון, כאילו בבחירה שלהם.
מעולה, מעולה, תודה.
שתי תשובות, גם תשובה דבר תשובה הקודמת, כאילו, גם לי בתחות השכל, אני מאוד מתחבר עם זה, אני חושב ש... בתוך הדבר הזה, זה כאילו, אני אשאל, איך אמר לי המפקד שלי בצבא? התפקיד שלך במשמר שהייתי מסתמך, התפקיד שלך זה, התפקיד שלי זה לדאוג שלא תעשית היות, התפקיד שלך זה לנמק למה עשית את זה, אם עשית את זה. אין לי בעיה שלא ידע משהו ספציפי, בעיקר, כאילו, בעיקר עם ג'וניור. אין בעיה שלא ידע משהו ספציפי. אם יש סיבה ללמה זה היה יצירתי, יעיל או כל דבר אחר, אז כנראה שזה יעיד על איכות מסוימת. אבל אם זה סתם הגיע לדרך כי זה יצירתי, זה לא נקודת בונוס, זה פשוט בעיניי לפחות, פשוט הוא הגיע לשם, אז אוקיי, זה תלוי סיטואציה.
אני גם חושבת שזה מאוד אלוהים, זה משרד ג'וניור או סיניור. מצופה מסיניור להביע יותר בקיאות בתובנות עסקיות, באיך הוא מציג את הדאטה. מג'וניור קשה יותר לצפות, אז אני חושבת שיש הבדל איזו משרה אנחנו מתייחסים.
הייתי מוסף לזה אולי רק שאני דרך אגב מאוד אוהד יצירתיות. אני רק הייתי אומר שצריך לשים לב שהיצירתיות לא מרחיקה אותנו מהמטרה. זאת אומרת, אם היצירתיות הופכת להיות העיקר וזה מתחיל לבלבל ולהתבלגן, אז בשלב הזה לדעתי זה כבר פוגע ולא עוזר. טוב, אתם מכירים את האמרה שלחפש עבודה זו גם עבודה, וכולנו כשאנחנו באמת מתרוצצים מחברה לחברה מרעיון לרעיון, אנחנו משקיעים המון זמן. בכל פלטפורמה שהיא, המבחני בית, יש הזמן פקטור שם. איך אתם הייתם מציעים לחבר'ה פה להתייחס לנושא הזמן, גם אם אין הקצבה מצד המגייסים?
טוב, זה מחזיר אותי שוב למשהו שאמרתי בוובינר אתכם, אז אני אחזור בקצרה, אבל ואז אני אתן תשובה מורחבת. אני חושב שחלוקת זמנים זה אחד בין אלפות, אחת האיכויות הכי חשובות שיכולות להיות לאיש דאטה, ולכן קודם כל, תכף אני אתן את הסיפור על מה שעשיתי בזה, אז בוובינר, אבל קודם כל, אם כאילו יש לכם, אם שואלים אתכם איך הלך לכם ואתם כבר פורטים את זה, תשקפו מה עבר לכם בראש. כלומר, איך תחדד את הזמנים, גם אם זה הלך וגם אם זה לא הלך, אבל תעלו על המודעות את העובדה שאתם מנסים לכם זמנים, ותראו שזה חשוב לכם. אני, ולדוגמה שאז אמרתי, למשל, היה לי מועמד שהתמנה לתפקיד סניור, והוא לא היה סניור. הוא היה עמיד, אבל הוא ביקש, אבל אני לא יודע שיקרו זה, הוא ביקש ממני. זה לא נכון, אוקיי. זה גם מה שרציתי להגיד קודם על מה שסגיע מהרם. לפעמים יש מישהו ש... הוא יחשיב את עצמו, יש לו סניוריטי במשהו ספציפי, אבל אצלי הוא לא יחשב סניור במשרה שאני מחפש. וזה בסדר, כאילו, הוא התמנה למשרת סניור, והלא שנים, אבל לא שנים ניסיון רלוונטי למה שאני צריך. הוא אמר לי בכל מקרה, אני לא יודע את הבלור, אבל אני אלמד, תן לי שבועיים, אני רענן, עשיתי פעם קורס, תן לי את הצ'אנס, ואז הוא הגיש לי מבחן, וזה המבחן שאני עברתי באותה חברה שנתיים לפני זה, והוא עשה אותו יותר טוב ממני. ובכנות אני חשבתי באותו רגע שהוא נעזר במישהו, שהוא רימה, ואמרתי, טוב, נביא אותו אליי ונדבר איתו ונבדוק אותו. ואז הוא אמר לי, תשמע, למדתי את הבלור, נתת לי את המבחן, הבנתי שאני צריך לעשות פה איזשהו דשבורד מסוג, כאילו, של מרקטינג KPIs. פתפתי יוטיוב, חיפשתי מרקטינג KPIs את הבלור, מצאתי את האודי הזה שהסביר לי באנגלית, אומנם קלוקלת, אבל הצלחתי להבין מה הוא רוצה. 10 סרטונים על 10 KPIs שונים, בחרתי 6 רלוונטיים, נשאר לי עוד 40 דקות, הקציתי 7 דקות לכל KPI, 5 דקות לבדיקה, הוא עשה מה שיותר טוב ממני, והוא שמתי לו הצעה, כאילו, וזה בעיקר על הדרך שהוא עשה, לא רק על התוצאה, גם אם התוצאה שדעתי פחות טובה, הדרך הייתה פשוט פרשימה, בעזרת תכנון זמנים הוא צלח את המשימה יותר טוב ממני עם ניסיון, אז אני באמת חושב שזה משהו שיש לו הרבה חשיבות.
וואו, וזה אומר אלוף הטבלו לשנת 2023.
אני חושבת שדווקא גם מבחנים שהם על זמן, שזה משהו שיכול מאוד להלחיץ מועמדים, והרבה פעמים מועמדים מאוד מתקשים במבחנים כאלה. אני חושבת שזה בוחן גם את ההתאמה שלכם לתפקיד. בסופו של דבר זה כמה, עד כמה אתם מתמודדים עם השאלות. ואם יש מתעורר איזשהו קושי, אז ככל שמתרגלים יותר רעיונות, בסופו של דבר הרעיונות חוזרים על עצמם, בטח בשאילתות SQL. אז ככל שתתרגלו יותר, ככה גם הלחץ ירד, וגם יש פה איזושהי בחינה של ההתאמה שלכם לתפקיד. אם אתם מרגישים שיש לכם איזשהו קושי בחלק מסוים, אז כדאי מאוד לאבא לעבור עליו וללמוד אותו יותר טוב. אז זה גם יכול להיות פידבק עבורכם, איפה הקושי ולחזק אותו בפעמים הבאות.
דאפלס, זה מביא אותי באמת לשאול, אם אפשר בואו ננסה לפרוט את זה, נגיד שיש כמה חלקים במבחן, יש גם שאלות אנליטיות, גם תרגילי SQL, הייתם מציעים לחלק את הזמן שווה בשווה, או אולי להגיש יותר לחלק אחד על פני אחר?
האמת שאני חושבת שקודם כל, זה מאוד עוזר להבין, כי כשאתה עומד מול המבחן, אתה יכול לראות את היחס בין החלקים, ולהבין איפה כנראה יהיה יותר פוקוס מבחינת מי שאחר כך יעבור עליו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מבחן עם 4 שאלות, ואחת מהם היא SQL, והשאר הם אולם סביב הדאטה-סט, עם שאלות עסקיות וחיפוש של insights ומסקנות, אז ככה גם הזמן צריך להתחלק. כאילו כן לשים יותר את הדגש על הדבר הזה, הוא המיין של המבחן, הוא כנראה הדבר המרכזי שיעברו עליו, ולכן כן לשים שם יותר את הפוקוס, ואני מסכימה עם מה שמורה גמרה, אם אתם נמצאים בסיטואציה, ורואים שבסוף הרבה פעמים החלקים ומבחנים הם מאוד דומים בין חברות, הנושאים משתנים, אבל האזורים הם דומים, אם יש אזור שאתם רואים שהוא תמיד זה שמעכב אתכם, תמיד זה שהופך את זה את כל הסיטואציה ליותר סיזיפית, אז לשים את הדגש לשם לקראת הפעם.
נייס.
אני חושב שזה שיעור שזה של להכיר את עצמכם, אתם עושים תרגילים לפני זה, תדעו כמה לוקח לכם לעשות כל דבר.
כן. הייתה עוד איזושהי נקודה שרציתי להעלות בחלק הקודם של הפתרונות הקלאסיים, לעומת הפתרונות היצירתיים, עכשיו גם דיברתי בנושא הזה של חלוקת הזמנים, אז אני אגיד את זה כבר במשפט אחד. בקורסים שלנו, קודם כל, סליחה שאני מחזיר אותם טיפ-טיפה אחורה, שאנחנו נותנים לחבר'ה מטלות אנליטיות לעשות ולהגיש אותן, אז רואים שם הרבה לפעמים את הרצון המאוד טבעי להרשים ולנסות לעשות דברים שהם מעבר ולא דברים שהם בכלל התבקשו לעשות, ואני מניח שזה גם משהו שקורה לי לא אחת בעולם האמיתי, וכמו שגדי אמר, תנסו להתמקד, תנסו להיות באמת כמה שיותר מפוקסים על מה שביקשו מכם, ולתת את הפתרון שהכי קולע לבעיה שהציגו בפניכם, וכמובן, ניהול זמנים זה משהו נורא נורא חשוב, שגם גם זה, כן, זה נקודה בשני עצמה שאנחנו מנסים לחנסה לתלמידים שלנו במהלך הקורס. בואו נעבור
גם מרחיל עוד טיפה, זה מזכיר לי קצת את הנושא של דאטאביס, שהרבה מועמדים רבים ככה לעשות פירוטכניקה ומלא קלוטים סופר מתקדמים וטרימטי, ובינינו זה רק מסבך את הקורא ואת השומע, והרבה מהם בכלל הם פרקטיקות שגויות, ונטרקים קיימות בכלים.
גרף הוא גרף תלת מימדי.
כן, למשל. או פאי צ'ארטים, אני מקווה שבלה לא שומעת אותי, אבל...
זה ימצא את הדרך להגר.
היה על הפוסט שהיא לא נגד פאי צ'ארטים, אבל עזוב, זה כשהיא תהיה פה.
כן, אני חושב שזה גם חשוב, כי בסוף, גם ביום-יום של אנליסטים בצוות, שאם הפוקוס שלך הוא על פתרון הבעיה, אז אתה מגיע, מתקדם עם זה, וכל התוספות וכל הדברים מסביב, אם הם לא נדרשים כדי להגיע לתשובה, אז הם פשוט סתם בזבזים את הזמן שלך, כדי שהעבודה היומיומית, אז זה נכון תמיד, כאילו, זה גם לא נחוץ ביום-יום, וכמו שאמרנו, זה לא בהכרח מה שיביא את ה-added value למי שאחר כך רואה את המבחן שלך.
כן, אני רוצה לחזק את נעמה, באמת כשאתם ביום-יום במקום העבודה, אתם נדרשים לענות על נושאים מאוד מאוד ספציפיים, ולחקור אנליזות מאוד ספציפיות, וזה רק יכול לעבוד רעשי רקע, אז רוצים לבדוק שיש לכם גם את התכונה הזאת, שאתם יודעים באמת להבדיל בין עיקר לטפל, וברגע שתוסיפו יותר מהנדרש, אז המטרה הזו קצת מתפספסת. אז מאוד חשוב לשים לב לזה.
זה אדם גם קשור ליצירתי מול קלאסי. זאת אומרת, אם יבוא אליי אנליסט ואנחנו נדבר על משהו שצריך לעבוד עליו, הוא יציג לי שתי אפשרויות, אז כנראה שהשאלה הראשונה שאני אשאל זה מה יהיה יותר יעיל, מה יהיה יותר קצר, ואנחנו נבחר בכיוון הזה. אז זה נכון, זה נכון גם שאתם בעצם באים לעשות את השאלה בו.
מעולה. וזה מחבר אותנו לנושא שמתקשר למה שעכשיו אנחנו מדברים עליו. אז אנחנו באמת מבקשים מהמועמדים לתת לנו פתרונות ממוקדים, מפוקסים, נקיים, תמציתיים, שקולים לאן שאנחנו כיוונו. אבל בלא מעט מבחנים, יש דאטה מלוכלך. נתונים לא הגיוניים, כמו הכנסות שליליות, או זמני סשן מאוד ארוכים, דאטה טייפים שונים, ערבובי תאריכים, טקסטים, נלים, וכן הלאה וכן הלאה. מה דעתכם על שימוש בדאטה מלוכלך כחלק מהמבחן? מה אתם הייתם מציעים לחבר'ה שמאזינים לנו איך להתמודד עם דאטה כזה?
אז אני חושבת שצריך פשוט להבין שזה באמת ברוב המקרים משקף את המציאות, שהאנליסט עובד על איזושהי אנליזה. הרבה פעמים הוא יצטרך לוודא קודם כל שאת כל הדאטה שהוא אסף, כדי להתחיל לבנות עליו את התובנות שלו ואת המסקנות שלו, לוודא שהוא באמת ולידי ושהכל תקין. לכן הרבה פעמים שאנחנו שמים את זה גם במבחני בית, זה מתוך ההנחה שזה שלב השלב בסיסי בתהליך מבחינתנו. זה כנס צריך לחפש אותו, כמש צריך לנצל, כאילו להקדיש איזשהו זמן לקצת חיתוכים, קצת הסתכלות בכל מיני, במימדים שקיבלתם בתוך הדאטה סט, לנסות לחפש. ההנחה היא שזה לא בהכרח יהיה משהו מאוד מאוד מתוחכם למצוא אותו, אלא באמת משהו שבכמה חיתוכים ראשונים ואפילו בסיסיים כן תוכלו לעלות אליהם. אבל אני חושב שהחלק החשוב זה לקבל החלטה מה לעשות עם הדאטה הזה. זאת אומרת, אם השלטתם איכשהו לעשות אותו איזשהו, להכניס אותו כחלק מהמודל שלכם, ואם בחרתם למצע אותו, אם בחרתם להוציא אותו החוצה, זה משהו שאתם צריכים לדעת גם לנמק, וזה למשל חלק מהדברים שצריכים להיות באותם assumptions שאתם מכניסים כחלק מהתוצר שלכם. אבל זה משהו כן חשוב, כי הוא באמת מאוד יומיומי אצלנו.
טוב, אז אני אתחבר קצת לדברים של נעמה, אני מאוד מסכים ככה עם הגישה, ברמה הקונספטואלית, אני חושב שזו טקטיקה סופר לגיטימית ולג'יט לרעיונות, לא כי אנחנו רוצים שיהיה לכם קשה בחיים, אלא כי זה העולם האמיתי, ולשם אתם הולכים, וזה את הדוספים שאתם תראו, על בסיס יומיומי, בכל חברה, אני אומר לכם את זה באחריות מלאה. כן חשוב לי לסייג ולהגיד שאנחנו ערים לזה שאתם בפורמט של מבחן. ולכן, כמו שנעמה אמרה על זה שהבעיות הן לא יהיו מורכבות מדי, אני אוסיף ואומר שגם צריכה להיות פה איזושהי עקינות. למשל, אני אתן לכם בעיות דאטה שההבנה שקיימת בעיה לא מצריכה ידע בדומיין העסקי. למשל, שני משחקי כדורגל עם אורחים שונים בזמן, שזה אני מצפה שתעלו על זה, אבל בוודאי שאני לא אתן לכם כדורגל עם 80 דקות, ואצפה שתדעו שזה אמור להיות 90, אוקיי? זאת אומרת, יש כאן זה עניין של הגינות כדי לראות שאני מייצר בייסליין שווה לכל המעמדים שמגיעים אליי. ברמת ההתמודדות, וכאן אני חוזר רגע לדברים שעומר אמר קודם על נושא הזמנים, מאוד 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 חשוב שתשקפו למנהל המגייס שעומד מולכם, שהנושא הזה על דעתכם, שאתם מבינים את החשיבות שלו, אם זה מבחן בית, עוד מעט מרחיב על זה, שוב לעשות EDA מסודר ולנסות לאתר את הבעיות האלה, אם מדובר ברעיון, לכל הפחות תשארו אם מותר לכם להניח כל מיני דברים על ולידיות של נתונים, על יוניקיות שלהם, על ערכים חסרים, 1001 וריאציות שונות, ואולי אפילו גם לפעון אותם ככה בשאילתות תוך כדי תנועה במידה והמראיין מבקש. ולמרות כל מה שאמרתי כאן, אני גם אסייג ואגיד שאם אתם רוצים לבוא ומוכנים ככה טופ, כן תנסו להעמיק בדומיין העסקי של החברה, כי אולי יש מראיינים שכן יצפו מכם לזהות דפוסים לא סבירים מעולם העסקי שלהם, מתוך הבנה שזה התפקיד שאתם הולכים לה.
אז אני ככה גם אוסיף לדברים, שאני חושבת שהדבר הראשון שאתם צריכים לעשות ברגע שאתם מקבלים דאטה סט, זה לבדוק את הנתונים, בעצם לחוש אותם, לעשות איזשהם ניתוחים בסיסיים מאוד של פיבוט, לראות שדברים מסתדרים, יכול להיות שפתאום יכולים להיות למשל חסרים תאריכים, יש איזשהו בג בדאטה. בדרך כלל זה דברים שמאוד קל לזהות אותם, אבל אם אתם לא מזהים אותם בזמן, זה יכול להשפיע על כל האנליזה. כי בעצם אם תכניסו ערכים שגויים או גבוהים מדי לאיזשהו KPI, אז אתם תקבלו בעצם משהו שהוא שגוי. אז כן מומלץ לספון את הדאטה סט לפני, ולדעת איך להתמודד עם הדברים האלה לפני שאתם בכלל קופצים לאנליז. זה יכול למנוע הרבה טעויות בהמשך.
וחד משמעית, לא להתעלם מזה. זאת אומרת, נתקלתם, מצאתם, לא להתעלם מזה. תחליטו מה אתם עושים, כמו שנעמה אמרה, תשקפו את מה שהחלטתם, גם אם המראיין שלכם לא מסכים איתכם, לפחות אתם ראיתם לו שראיתם את זה, ושהשקעתם בזה איזושהי מחשבה. כן, סליחה.
לא.
אלא אם אני צריך להמשיך, אני תפסד.
לא.
לא, אני רוצה להגיד משהו שהוא אפילו, אני מקווה שלא ידעצבינו אולי שחבר הפאנל שאתה פרובוקטיבי בזה, אבל חשוב להגיד שכל הדברים שאנחנו אומרים, כאילו התכנון זמנים, ה-EDA הזה, למצוא דברים שאני אומר לכם, לא זה בא לקחת assumptions, הם לפעמים יותר חשוב לדעת שזה במיינד שלכם, כדי להבין שאתם מבינים את התפקיד, ושאתם מבינים שזה חלק מחיי היום יום, יותר מאשר היכולת שלכם לעשות את זה. למה אני מושא טיפה פרובוקטיבי? כי אפילו אם לא נשאר לכם בזמן, מספיק זמן, ובהתאם הניסיון שלכם כדי למצוא דברים, תגידו, אני עושה בפתח לך, כאילו, תגידו, חיפשתי ולא מצאתי, אוקיי? אני מעדיף שתגידו, חיפשתי ולא מצאתי באמת, מאשר שכאילו, לא תגידו את זה אם לא הספקתם. אז כן, כאילו, כי בסוף זה מדמה את המציאות. אתם צריכים במציאות גם לעשות את הדברים האלה, ואני רוצה שתדעו איך נראה את חיי היום יום שלכם. אחד הדברים הכי חשובים, בעיקר בג'וניורים, זה שאני רוצה לדעת שאני שומר איתם, לא רק שיש להם פוטנציאל, שאני שומר על מוטיבציה גבוהה. זאת אומרת שהם מבינים לאן הם באים, ושזה חלק מהעבודה, ולפעמים זה חלק, מלא כל, כאילו, זה חלק שחור בעבודה, אבל זה חלק מהעבודה, אין מה לעשות.
טוב, סגי, אתה כבר נגעת בזה, אז באמת בוא נדבר קצת על EDA. האם בעיניכם EDA הוא חלק חשוב במבחני הבית? כאילו הייתי אומר לפי החיבור לנקודות, לשאלות הקודמות, אז כן, אבל סגי, אני אשמח לשמוע מה אתה אומר.
טוב, אז קודם כל באמת פירטנו עליו כבר לא מעט, אבל כל הנושא הזה של EDA, תהליך מאוד חשוב וקריטי, החבר'ה כבר דיברו על הנושא הזה, אני לא רוצה ככה להמשיך להעמיק בזה. יש לו בגדול שלוש מטרות עיקריות. אחד, קיבלתם דאטה סט שאתם לא מכירים, אתם צריכים רגע להתחיל להתיידד איתו, רגע לעשות איתו איזה קרפות ראשונית. אתם צריכים להבין מה אתם הולכים לנקות שם, ואיזה החלטות לקבל בדרס. בהקשר הזה אני גם רוצה להגיד, שימו לב שהרבה פעמים אקדמית מלמדים אתכם לקבל החלטות שהן אוטומטיות. זה לא נכון לעבוד ככה. זאת אומרת, לא כל outlier צריך להיזרק מהאנליזה. לא כל ערך הסר צריך להיות מושלם עם המדיאן או עם הממוצע. חשוב מאוד שתהיו מסוגלים לנמק, בסופו של דבר, מה ההחלטות שעשיתם בדרך. יכול להיות שיש יותר מהחלטה אחת לגיטימית, אבל זה חייב להיות מבוסס על איזשהו היגיון. והרגל השלישית, זה שבסופו של דבר, כמו שהחברה אמרו, זה יעזור לכם בעצם להעמיק את האנליזה שלכם ולהביא אינסייטס שהם יותר עמוקים ומשמעותיים. עוד נקודה רגע שאני אשים לכם מהפרקטיקה האמיתית, EDA הוא לא תעריף תיאורטי בכלל. אני ממש לפני כמה חודשים קיבלנו איזה דאטאסט חדש שהגיע אלינו מאיזה מקור נוסף, וביקשו, אמרו לי, תשמע, יש כאן איזה 10 טבלאות חדשות, בואו תספר לנו מה אתה מוצא, מה אנחנו יכולים להגיד עליהן. אז שיהיה לכם ברור שגם אני לא יכול להביא את זה מהאוויר, ובעצם גם אני תהליך EDA מאוד מאוד סדור, אני חושב שזה פרקטיקה אמיתית לחלוטין, לא רק בהיבט של ניקיון של נתונים. אני מאוד מתחבר למה שפמורה גם אמרה לגבי הנושא של garbage in, garbage out, זה ממש הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתם לא תעשו את התהליך הזה כהלכה במשימת בית, גם אם לא נתבקשתם, אוקיי? זאת אומרת, כאן זה המקום בין הבודדים שהייתי אומר לכם, תגדירו קצת ראש, אל תפרו רק על השאלות, לפחות איזשהו בסיס, איזשהו שיקוף שניסיתם לעשות את הדבר הזה. אין לי ספק שזה ישפר את רמת הניתוח והמענה שאתם תתנו למשימה, בין אם נתבקשתם ובין אם לא.
בסדר, כמובן. תודה. בואו נדבר קצת על שאלות מנחות, שאלות מנחות במבחני הבית. אז רוב מבחני הבית כוללים שאלות מנחות. יש מעט מבחני בית עם דאטה סטים פתוחים ושאלה עסקית בלבד. קודם כל, מה דעתכם האישית? אתם הייתם מעדיפים מבחנים עם שאלות מנחות? או שהייתם מעדיפים מבחן בית פתוח, ואז לראות לאן המועמד לוקח את, את הדאטה.
אז אנחנו באמת, הרבה פעמים השאלות במבחני בית הן שאלות מהיום-יום של הצוות, דברים שאנחנו עובדים עליהם, ולכן גם המבנה הוא בדרך כלל כזה, הוא סביב ה-use case, ובעצם שאלות המנחות שהיינו צריכים לעשות באותו תהליך או באותו צו. אני חושבת שזה גם נותן הזדמנות טובה למועמד להבין איך נראה עולם תוכן, מה השאלות שעולות סביב דאטה סטים שיש בחברה, וזה גם הזדמנות בשבילו להבין אם זה אזור שמעניין אותו, אם הוא מתחבר לתחום, מתחבר לסוג דאטה ולסוג שאלות שעולות משם, ולכן בעיניי כאילו העניין של שאלות מנחות הוא באמת מאוד עוזר לשני הצדדים להיות כאילו מאוד ברורים על העולם תוכן ודאטה. אני חושבת גם שיש בהחלט גם לפעמים שאלות שהן, כאילו שאלה נוספת כזאת שהיא שאלת, השאלה היותר פתוחה, זאת אומרת היא כן בססת על דאטה סט, היא כן בססת על הרקע שיצא, עשית נגיד בשאלה הראשונה והשנייה שהן יותר מורחות, אבל כן ייתנו איזשהו מקום למשהו יותר פתוח, על בסיס מה שכבר עשית, לתת כיוונים חדשים לטסט הבא, או הצעות למוצר, לפיצ'רים באים בתוך המוצר, או דברים מהסיבון הזה, ואז זה קצת מקום שהוא טיפה יותר פתוח. אבל בגדול, הכיוון כאילו של שאלות מנחות בעיניי נותן כאילו באמת שקיפות טובה לשני הצדדים.
ואם כבר נותנים שאלות מנחות, אז כמה לדעתף כדאי שהמועמד יתבוק באותן שאלות אל מול ניתוח יותר חופשי?
אני רוצה שהוא ידבוק בשאלה, כי זה מה שאני מצפה מהאנליסט שלי. האנליסט שלי שיקבל את ה... יעבוד על המוצר הזה, יקבל את זה, יעבוד על הדאטה סט הזה, נצטרך להגיע לאיזשהם מסקנות באזור מסוים, אז אני גם ממנו מצפה קודם כל לגשת לשם, לענות על השאלות, למצוא את התשובות, לתת את המסקנות, ולכן באזור הזה הייתי ממליצה באמת לעשות את מה שמבקשים, לעשות את, כאילו להגיע באמת, לעשות את המקסימום כדי לתת את התשובות שבאמת תומכות בשאלות המנחות האלה, ומביאות את האינטרוולים בסוף.
אני חושב שצריך לחשוב על זה קצת כמו לקוח ששואל אותך שאלה. זה בסדר גמור אם בשביל לענות ללקוח שלך אתה לפעמים אולי קצת חורק מהשאלה ומסתכל על דברים, אבל בסופו של דבר ללקוח שלך אתה לא יכול לחפור. שאל שאלה, אתה צריך לתת לו תשובה כי אם זה הוא הולך לרוץ קדימה. אז אם אתה תתחיל להלעות אותו בכל מיני נתונים שפחות רלוונטיים לשאלה שלו, אתה סתם תייצר תסכול בצד השני.
אני מסכים, כאילו בסוף אנחנו שואלים, יש לנו סיבה למה אנחנו שואלים שאלה, אז גם אם אתם רוצים להגדיל ראש, קודם תעשו את מה שמבקשים, ואז נשאר לכם בזמן ופול.
טוב, האמת היא שאני רוצה לדבר קצת על החלק האהוב עליי בתפקיד, וזה הסטורי טלינג ו... הדלבור של התוצר, איך אתם הייתם מצפים לקבל את התוצר הסופי?
אז קודם כל, מבחינת הכלי עצמו, אלה הם כן ציינו במבחן משהו מסוים, שרוצים מצגת, שרוצים דשבורד, אבל אם לא ציינו משהו מסוים, אז אני חושבת שזה פחות משנה, כאילו עדיף ללכת למשהו שהוא יותר, משהו שהוא אינטואיטיבי לכם יותר, ואתם מכירים אותו טוב, וגם זה ספרדשיט לצורך העניין, אבל כן, כן צריך לוודא, כמו שאמרת, הסטורית, אני צריך לוודא שיש איזשהו פלואו בתוך בתוך התוצר הסופי, שבעצם מוביל את מי שקורא את האנליזה שלך בדרך שעברת, שזה בעצם לדבר קודם כל על תוצאות, על תשובות לאותן שאלות, ויזואליזציות שתומכות בזה, הסברים, פירוט, כן, כן כאילו איזשהו סיכום של האנליזה. מאוד חשוב לבתים, לשים מסקנות, לפעמים זה אפילו צריך להיות ממש בהתחלה, מין TLDR כזה, של כמה בוליטים מאוד מאוד ברורים של ה-bottom lines, ובעיניי גם אנחנו תמיד מאוד מצפים לקבל המלצות. כאילו, next steps, על בסיס מה שכבר עברתם, על המסקנות שמצאתם, על מה שזיהיתם, מה בעצם ההמלצות, כי בסופו של דבר המשימות הן לא תיאורטיות, הן באות מחיי היום-יום, הן קשורות למוצר שלנו, קשורות לביזנס שלנו, ותמיד אנחנו מצפים מהאנליסט שעל בסיס הידע שלו והעבודה שהוא עשה, מתוך החפירה בדאטה, בעצם להמליץ מה הדבר הבא שצריך לעשות.
אני חייב להגיע לזה חצי מילה.
מה?
זה עובד? אני חייב להגיע לזה חצי מילה, לגבי, כי זה מה שהתקל בו הרבה במבחן לבית, להגיד בטוב ב-next steps, על משהו שלא הספקתי לעשות, needs further investigation, זה לא המלצה. כאילו, וזה קורה לכולנו, גם אני עשיתי את זה פעם. הכוונה בהמלצה זה משהו שלא היה במסגרת הדאטה, ואתם חושבים שנכון לעשות. זהו. לך אגנית.
כך צודק, לא, כל כך צודק. אבל התובנות, ה-insights, המיין insights עצמם, איך, מה הייתם מצפים לראות שם?
אני חושבת שקודם כל כדאי להגדיר מה זה בעצם תובנה עסקית. כי גם אני אחרי כמה שנים בתעשייה, כשאני צריכה להביא תובנות, זה אתגר. זה משהו שהוא לא פשוט, ואני חושבת שזה גם בא עם הניסיון. וככל שבן אדם גם יותר מעמיק בדומיין שלו ובאקוסיסטם ובמקום עבודה שלו, אז זה הולך ומשתכלל עם הזמן. אז אני תמיד אומרת שתובנה עסקית זה לא תרגום ישיר למה שרואים בגרף. אפשר לראות בקלות איך KPI עולה ויורד, זה לא תובנה עסקית. תובנה עסקית מבחינתי זה משהו שהוא אקשנבילי, שמשהו שהוא נותן איזשהו ערך מעבר לבן אדם שאליו אתם מביאים את התוצר. וזה משהו שהוא מורכב לעשות, אני מסכימה, בטח שלמשרות של ג'וניור, אבל תמיד צריך לחשוב מעבר, לנתח את זה מזוויות של חשיבה מחוץ לקופסה, של איך מדד X משפיע על מדד Y, עיקרון פרטו למשל, 20-80, מה בעצם מהווה לנו את ה-20% העליונים, ככה לנסות לתקוף את זה מכל מיני זוויות, אבל לא לתרגן באופן ישיר מה שרואים בגרף, זה לא תובנה עסקית. אז אני חושבת שתלוי אם מתמיינים משרת ג'וניור או סיניור, משרת סוניור מצפים להרבה יותר רמה גבוהה, של איך להביא את התוצר הסופי, מבחינת התובנות.
הרבה פעמים במבחנים האלה, הפורמט שמבקשים להגיש, זה פורמט של מצגת. המלצה שלי גם לחיים, אבל גם במבחנים, שהשקף האחרון יהיה משהו שאם אני מציג למנהל, הוא יכול לשתף עם העובדים שלו, וכאילו, הם יביאו לבד מה צריכים לעשות.
אהבתי שזה המלצה לחיים.
לא, כאילו זה מה שאני עושה, גם שאני מציג, אתה יודע, להנהלה היום.
כן. תגידו, תקשורת, מה דעתכם מפקטור במערכת השיקולים שלכם? זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם לתקשר?
מבחינתי, תקשורת זה אולי אחד המרכיבים באמת הכי קריטיים, כשאני בעצם מסתכל על מועמדים לצוות שלי. זה לא משנה אגב אם מדובר במבחני בית, רעיונות, whatever, כי מבחינתי יש שלושה מישורים עיקריים שאני מסתכל עליהם כשאני מדבר על תקשורת עם מועמד. הראשון זה כל הנושא הבין אישי, האם המועמד ראות, בהיר, תכליתי, יודע להפריד בין עיקר לטפל, האם הוא משתף אותי ומשקף לי את מה שהוא עושה תוך כדי הבחינה ואת ההנחות שלו, האם השיח איתו נעים, האם אני חושב שהוא יתאים לדינמיקה עם הצוות הנוכחי שלי, אני כבר חושב בראש קדימה על איך הוא יסתדל בתוך התפקיד, ככה שזה מרכיב מאוד חשוב. הדבר השני, וזה מתקשר למה שהחבר'ה פה ממש דיברו כרגע, זה הנושא של תקשורת מקצועית. האם הוא ידע להתאים את התוצר שלו לקהל היעד? מבינים שדין מצגת למנכ״ל זה לא דין מצגת לדרג מקצועי, וזה מאוד משפיע על המבנה שלה, ועל מה אתם מציגים קודם, ואיזה שקפים יש לכם ככה בהצללה והעמקה. אז תשימו לב גם לדבר הזה. האם הצלחתם לשווק את הנרטיב של האנליזה שלכם? ושימו לב ששיווק זה ממש לא מילה גסה לכל מה שקשור בדאטה, כי זה הדרך שלכם כאנליסטים בסוף להניע לפעולה, וזה אחת הסיבות למה התקשורת עם יומנות כל כך קריטית גם כלפי הסטייקהולדרים שלכם. והדבר האחרון, זה הנושא של תקשורת פנים צוותית, שזה אולי טיפה יותר שקוף בתהליך של מבחנים, אבל האם המועמד כותב קוד מסודר? האם הוא אפילו מתעד אותו? האם יש איזושהי דוקומנטציה שמסבירה מה הוא עשה, בהנחה שמדובר במבחן בית, איזה רידמי כזה אפילו, שעושה קצת סדר? אלה ניואנסים קטנים שהם כביכול לא בליבה של המבחן, אבל תבינו שכשאתם עובדים כחלק מצוות ומעולם גדול וגיט ועניינים, אלה דברים שיפרי לתת לכם את העודג' הקטן הזה על פני מועמד שהוא היה כמעט שווה אלף אליכם בתוך הסיפור. אז זה מבחינתי.
טוב, בואו נעבור לדבר קצת על נושאים יותר טכניים, לדבר על שפה שהיא מאוד קרובה לליבי. מה לדעתכם ברמת השליטה ב-SQL שאתם מצפים לה במועמדים שמגיעים בדסנט?
טוב, אצלנו SQL הוא באמת הכלי הבסיסי בעבודה היומיומית אצל האנליסטים, אבל אני חושבת שזה, כאילו אני חושבת שכבר אמרנו את זה גם בשאלות קודמות, זה גם פה שאלה היא לאיזה תפקיד בעצם מגייסים. אנליסט ראשון בחברה, מן הסתם צריך להיות לשלוט טוב גם בצדדים הטכניים. אנליסט ג'וניור לא יהיה כמו אנליסט סניור בהקשר הזה, כי יש כן המון דברים שאתה באמת יכול ללמוד תוך בידי תנועה. זאת אומרת, גם אנשים שאומר, נתת דוגמה של הטבלו, אבל זה כנראה גם דוגמה נפונה ל-SQL. אם יש לך בסביבה שהיא מספיק יכולה להכין כרגע ובסבלנות את זמן הלמידה, אז זה משהו שאפשר לסבור את הפער שלו. אז אני חושב שגם פה התשובה היא בסוף זה תלוי.
אני בקצרה אגיד ככה, דוגר ישר ולעניין, חבר'י, לא להשתולל. בסדר? לא עכשיו להתחיל ללשת בפרוצדורות ולטריגרים ודברים כאלה, ואני עוד אומר את זה כאחד שנמצא תחת מחלקת BI ועוד ככה יוצא לו לגעת בצדדים האלה. לפו על רמה אקדמית פלוס, אני עוד רגע אגיד ככה מה זה אומר. אבל נקודה שמאוד חשוב לי להדגיש, ושאני רואה את הרבה ברעיונות הפרונטליים איתי, זה השליטה בבייסיקס. חבר'ה, תבינו שטעויות כמו נגיד הרכבה של אגרגציות, שאתם שמים איזה מין על מקס, או שאתם עושים לי איזה סם בלי קרובי, מבחינתי זה קצת שקול לכמו איזה טסטר שבמבחן נהיגה נוגע לכם בהגה, ומה שנקרא, קשה להמשיך משם ולשפר את הרושם. אז באמת תבואו כשאתם מאוד מבושלים על היסודות. מבחינת מה אני כן מצפה, אז שליטה בסאב-קווירי, זה אפילו פונקציות חלון, למרות שזה גבולי. קצת פונקציות אנליטיות של תאריכים. טכניקות לפתרון בעיות נפוצות, כמו הסרה של כפילויות, מציאת טופיקס ערכים לקבוצה, דברים מאוד מאוד נפוצים. אני כן ממליץ לכם גם להתכונן לפתור שאלות שונות בכמה דרכים, כי לפחות אני כן נכנס לשיקולי יעילות, כאמור, בתור מי ששעובד בתור מחלקת DI. ברור לי שיש תפקידים שפחות מדגישים את האוריינטציה הזאת, וזה פחות יהיה קריטי למראיינים שלכם. עוד הגש, זה שסינטקס ספציפי אותי לא מעניין. לא אכפת לי אם תכתפו את הדייטיב שלכם עם הקף, עם קף תחתון. זה לא מה שאני בודק, ברור לי שכל אחד עובד עם DBMS שונן, אז תרגישו בנוח. והנקודה האחרונה, זה שהנושא הזה של שליטה ב-SQL, זה באמת אחד המקומות היחידים שיש לכם שליטה מקסימלית ומלאה להגיע הכי מבושלים ומכונות מוכנים שאתם יכולים. אז זה המקום שאני לתת בראש, ובאמת להגיע הכי חביב שיש.
אני הולך להגיד, משפט אולי קצת דורי, אבל זה גם המחנה המשותף הכי נמוך, כן? כאילו, אני יודע שזה נשמע נורא, אבל בסופו של דבר, SQL זה הכי בייסיק שיש במקרה הזה. זאת אומרת, אם אתם לא חזקים ב-SQL, אתם בעצם לא חזקים במשהו שמדרש בכמעט כל חברה.
אני קצת נעלבתי בשמה של SQL, אבל
אני יודע.
נבטל מסע.
סדס.
טוב. בואו נדבר קצת על פייתון. איך הייתם מעריכים רמת שליטה בפייתון, ואם זה בכלל פקטור בעיניכם?
וואו. קודם כל זאת שאלה נהדרת, כי אני נשאל עליה המון, והיא גם נשאלת ככה הרבה מועמדים בתחילת הדרך סקרנים לגביה. אני אישית, בדומה נקרא לזה סטנדרט של המגייסים בתעשייה, רואה בזה יתרון, אבל לא חובה, לפחות אצל ג'וניורים. ויחד עם זאת, אני אבוא להגיד לכם שזה אחד הכלים הכי פרקטיים, הכי חשובים, הכי מאפשרים גמישות לאלף ואחד יוז קייסים שאתם יכולים להתקל בהם בתפקיד. דוגמאות מהעת האחרונה, בניתי איזה מערכת A-B טסטינג, הייתי צריך להקים UI ליוזר, השתמשתי בסטרימליט. לא יודע מה, אוטומציות בסלניום, כל דבר שם זה גמישות שהיא פשוט לא קיימת לכם ב-SQL. אז מאוד מאוד שווה להתמקצע וללמוד. כשמבחינת, אם אני רוצה לנסות להעריך את רמת השליטה של מועמד בפייתון, אז זה קודם כל, במידה ואפשרתי לו את הגמישות, האם בכלל הוא בחר להשתמש בזה ככלי לניתוח שלו. אני חושב שזה מעיד על אחד משניים, או שהוא באמת שולט בכלי, או שהוא לפחות לקח על עצמו את האתגר לנסות ולהתמודד יחד איתו. יש גם עניין של איזה ספריות הוא השתמש, האם הוא הולך על כל המיינסטרימים של הבנדז, סיבון, whatever, או האם הוא באמת מכיר דברים שלפעמים קצת יותר בקצוות, שיותר העשברים של התחום ככה מכירים. רם, אתה פעם עשית איזה פוסט על ספריות EDA נדמה לי, או דברים מהסוג הזה. אלה כלים מאוד מאוד יעילים גם בעבודה הפרקטית שמראים לי רגע על הסקרנות שלכם. ואספקט אחרון שהוא אולי טיפה advanced, אבל גם אם אני מסתכל על קוד בספרייה מסוימת, אני לרוב יודע להעריך האם המועמד מבין אותה לעומק. למשל, אם הצעת לרוץ בלולאות על איזה דאטה פריים בפנדס, כנראה שזה לא הדרך הכי טובה ויעילה. אולי עדיף לעבור לדברים שהם יותר וקטוריים למי שמכיר. אז זה גם עוד איזה מימד שהעין מיומנת ככה יודעת לזהות. אני אומר לכם שמבחינתי, אם הגיעו שני מועמדים לישורת האחרונה, ויחסי אנוש להם מדהימים ויודעים SQL פצצה, אבל מישהו מהם יודע פייתון ברמה סבבה פלוס, זה מבחינתי שובר שוויון.
אני גם חושבת שבעבודה היומיומית שלכם, שתהיו דאטה אנליסטים, זה מאוד יכול להעלות את הרמה של האנליזות ושל התפקיד, כי באמת יש אין סוף אפשרויות היום בפייתון, וזה מדהים, ונפתח כזה צור סדש, לתפקיד, וזה מאוד מוסיף איזשהו נדבף שיכול מאוד לעזור לכם בהמשך. אז פייתון זה כלי מדהים, ואני כן ממליצה כן להשאיר את הידע בו, לא רק ב-SQL.
אני כן אוסיף על זה אולי בהקשרי כאילו ג'וניורים, אבל שיש לי גימל למה שסגי אמר קודם, או שהוא באמת הרפתקן, או שהוא טוב בזה, או שהוא לא מודע. כלומר, כאילו זה טוב ללמוד עוד כלי, אני בעד, אני חושב שגם לא רק ללמוד אותי, אלא כן דו אפרוש, לגש לכל כלי חדש, אפילו אם אני לא מכיר אותו, ולנסות לפתור איתו, רק שלא יבוא על חשבון דברים אחרים.
טוב, לפני שנעבור לשאלות של הצופים, וברוך השם יש פה המון שאלות, אז רציתי לדעת את המעבר למבחן, זאת אומרת, קודם כל, האם מבחינתכם מבחן בית מוצלח, מבטיח קבלה לעבודה, או לחלופין, איך בכלל מבחן הבית משפיע על המשך תהליך הגיוס, מה מגיע אחרי וכן הלאה?
אני חושב שאצלנו לפחות, א', אני יכול להגיד שגם לי יש עכשיו משרות פתוחות שלצערי, היו לי אנשים שהגיעו גם, כאילו, א', לא, זה טוב, זה צריך לעבור שלב, כי זה שלב שצריך לעבור, אבל מבחינתי גם יש שלב ממליצים, אפשר ליפול מהרבה סיבות, אפשר לדבר על זה, אבל נראה לי שהנושא עכשיו הוא מבחן, אבל בהגדרה, מבחן בעיניי, אני לבד עושה מבחנים שהם מעוררים דיון, כלומר, נגיד אני עכשיו בוחן לעולמות הגיימינג, אני לא מצפה שכל מי שמגיע אליי, גם סניורים יבואו ספציפית בעולמות הגיימינג, ולכן אני נותן להם לבנות use case, יש שם כאילו בסוף חופש פעולה, אז אנחנו מגיעים למשרד, ואנחנו מדברים על זה, אז החצי השני של המבחן הוא, לא בדיוק מבחן, הוא שיח, בטוח, אבל צריך קודם לעבור את המבחן כדי להגיע אליו.
כן, אני חושב גם שבגבי האם זה מבטיח שנקרא לזה עתיד, הנושא הזה של המעבר של המבחן, אז דבר איתכם הכי פתוח. זאת אומרת, אני אחרי שאני בא ועושה רעיון עם מועמד, לא משנה באיזה שלב זה, אם זה לפני הרעיון או מבחן רגיל, אני בעצם הולך לקומית, למערכת גיוס שלנו, ויש לי שלוש אופציות. או שאני נותן למועמד דקליין שהוא כזה, מה שנקרא hard-coded, אני לא ממשיך תהליך איך זה לא ברמה הנדרשת, או שאני יוצא בזה not sure, מצב כזה שאני רגע רוצה לראות מה קורה הלאה, או proceed, משהו ירוק לחלוטין. בוודאי שאתם רוצים להיות בפרוסיד, אבל בואו אני אגלה לכם איזה סוד, גם אם אתם נמצאים ב-not sure, יש לכם בהחלט סיכוי יותר מסביר לקבל את המשרה, בהנחה שבה מכלול של המרכיבים אתם מתאימים אליה. הכל עניין של סיטואציה ואיזה חבר'ה עלו בפול. אז גם אתם מרגישים שלפעמים מבחן הלך קצת קשה, לא להישבר, לנסות להיות ככה בחלק העליון, ונקווה שיהיה בסדר.
מורד, נאמר משהו שאתה רוצה להוסיף פה?
אני חושבת שזה פשוט עוד נדבך בכל התהליך הזה. בסופו של דבר נדרש מידת האנליסט, גם להיות בקי בכלים טכניים, גם להיות ורבלי ולדעת להציג, לעמוד מול קהל, גם לדעת להפיק תובנות עסקיות מדאטה. ככה שכל התהליך בעצם בתהליך אחד ארוך שמרכז בתוכו, את כל מה שנדרש מאנליסט, וכל חלק הוא חשוב בפני עצמו בעיניי, ושום דבר לא מבטיח קבלה, אפשר ליפול בכל אחד מהחלקים האלו, אז חשוב להתכונן, חשוב להתכונן טוב לכל אחד מהם.
טוב, אני כאילו מסכימה עם כל מה שאני אמר, אני כן אגיד שכן צריך לתת את באמת מלא תשומת הלב למבחן בית, הוא בהחלט כרטיס כניסה לתהליך הזה. ולכן להקדיש לו את הזמן ואת הלמידה, כמו שדיברנו כל השעה הזאת, כדי שהוא יהיה כרטיס שיקרב אותך לירוק לנקודת פתיחה הזאת, ומשם יהיו הדברים אחרים שתצטרך להוכיח ולעמוד בהם, אבל זאת נקודת הפתיחה.
נור, אני חושב שגם בכלל לאורך כל השיחה, באמת התייחסתם כל פעם באמת המון לעניין של הלמידה, המון ל... איך ליישם את מה שעברת בין מבחן אחד למבחן השני. אז תסכימו בגדול שמבחני בית יכולים לעזור לשפר את הכישורים, גם אם לא התקבלתם לעבודה?
כן, חד משמעית, כן. קודם כל, דיברנו אז גם בהתחלה, זה הזדמנות להיחשף לכל מיני use cases, מדברים שאולי אתה באופן אישי עוד לא יצא לך להתנסות בהם, עולמות תוכן שאתה עוד לא אולי מכיר, KPIs חדשים, וזה כן פותח באמת הרבה דברים שגם אולי תחומים שעוד לא התנסית בהם, ושאלות שעוד לא יצא לך לעבוד עליהם. וגם בסוף, כאילו, זה נותן לך הזדמנות לראות מה הולך, כאילו, על הדברים שעובדים עליהם בחברה. ואני כן יכולה להגיד, להעיד שאצלנו, למשל, גם אם לא עוברים את השלב הזה, והמועמד כן מבקש פידבק, אנחנו משתדלים לתת אותו, ולהעלות את הנקודות, שהם היו חסרות, או דברים שהתפספסו, דברים שהיו חסרים, וזה בהחלט משהו שהוא כלי שצריך לנצל אותו ונשתמש בו לקראת פעמים באות. מתוך זה שבאמת, כמו שנאמר פה בתעשייה, גם אם התחומים הם שונים, הרבה מהדרישות הן מאוד דומות, ואפשר בהחלט ללמוד מזה ולהשתפר.
דבר אחד, שמעית, לא לבייש, לא להתבייש לבקש פידבק. אני, כל מעמד שהיה אצלי וביקש, נתתי, או בשיחה טלפונית, או אפילו באיזו הקלטת וואטסאפ של כמה דקות, זה באמת, אני אומר לכם, זה אהב בשבילכם, אופו על זה.
100% מחזה, גלי לפעמים לא יענו, מי שכן יענה, ואני גם אשתדל לענות, שזה איך גלי אוהב להגיד פוטין לדור, כאילו, תבקשו, מקסימום ניתן.
אני חושבת גם שזה פידבק שלכם, לראות אם באמת אתם מתחברים למוצר של החברה ולמה שהיא עושה. אם לא נהניתם מעבודת בית, אז סביר להניח שלא תהנו גם בעבודה עצמה. אז זה משהו שכן כדאי לשים לב אליו.
כן, רמקה, מה אתה אומר? שאלות?
כן, נתחיל לעבור על שאלות מהצ'אט. בוא נראה, אז היו כאן שאלות שקשורות למאיפה אפשר להשיג דאטה סטים שאפשר לתרגל איתם, דאטה קלינסינג ודאטה אנליסיס, אז ענו פה קאגל, קאגל זה אופציה נהדרת, יש לכם גם באתר שלי איזשהו פוסט שאני ריכזתי שם כל מיני דאטה סטים מוגלצים שאפשר לעבוד עליהם, שחלקם מפורסמים בקאגל. בוא נראה, מי שלמד רק פאור בי איי וקיבל מבחן שכולל טבלו, איך הייתם ממליצים להתכונן בצורה הכי מהירה וטובה, או במבחן ב-SQL, ויש שם שאלה אחת שמבקשים דשבורד. אני אולי טיפה אנסח את השאלה אחרת, ואני אשאל באמת אתכם, זו שאלה מעניינת. עד כמה זה בכלל חשוב הכלי הוויזואלי שאיתו מייצרים את הוויזואליזציה? כאילו זה משהו שאתם שמים עליו דגש, אתם רוצים לראות ידע דווקא בטבלו, דווקא בפאור בי איי?
אז אני חושב ש... כן. אני חושב שנאמר משהו מאוד יפה מקודם גם, זה תלוי בגודל הצוות. אם יש לי את הקפסיטי ללמד, זה יהיה פחות קריטי. אם אני צריך מישהו עכשיו שיש לו ידע בסיסי, אז כאילו זה מאוד תלוי מה אני מחפש.
אני יכול להגיד בתור שיצא לעבוד עם כמה כלי בי-איי, גם היום יש לנו בחברה את לוק, ריד, אפילו שעריות מטבלו. בוודאי שאם מגיע מועמד שהוא עם ניסיון של איזה שנה בכלי שאנחנו עובדים איתו, לצורך העניין כיום זה בעיקר לוקר, זה יתרון. לא נסתיר ולא ננסה להפות את הדבר הזה. האם מאוד קריטי לי שמועמד טוב, שמגיע איכותי והבסיס שלו ככה איתן, ב-SQL וכל מה שדיברנו, ישלוט דווקא בטבלו? מניסיוני לא, כי המעבר בין הכלים האלו הוא יחסית נזיל. ברור שיש הרבה ניואנסים והרבה לאן לקחת את הכלים ולפקור אותם, אבל אני לא הייתי מסתכל על זה כאיזה דיל בריקר בריסה מבחינתי.
כן. לשאלתך ספציפית, מי ששאל אז איך אפשר ללמוד בצורה הכי מהירה את הבלו, יודמי, קורס של 4-5 שעות אמור להביא אותך לרמה טובה מאוד.
גם שאלות ספציפיות אולי ביוטיוב?
לגמרי.
שאלה ספציפית למה שאתה מנסה לעשות, אז תביא את הסרטון באולי של האודיו, אבל עדיין חייבית סרטון ספציפי לדבר.
ואני רק אגיד גם שמניסיוני, טבלו זה אולי כלי ה-BI עם הקומיוניטי הכי חזק שיש. באמת שאין יוז קייס שניסיתי לממש בטבלו, שלא מצאתי 2,000 וריאציות, אגב להבדיל מלוק, שלא ישמעו אותי כי היום זה הכלי שלנו, אז בשקט אני אומר את זה. אבל באמת שטבלו יש לו קומיוניטי מדהים, אז אתם יכולים ממש לעזר באינטרנט.
יש קבוצת וואטסאפ ללו, כן.
שאלה מעניינת שנשאלה. ואני גם פוגש אותה באמת לא מעט ביום-יום. שאלה כזאת, מניסיוני עד כה, למרות ההכנות שציינתם בהתחלה, כמו להבין את הביזנס של החברה ולהעמיק במטריקות, זה לפעמים פשוט לא מספיק בשביל לעבור את המבחן. כנראה גם בגלל התחרות הגדולה בין המועמדים וגם כי לא היינו מדויקים מספיק. איפה מבחינתכם עומד הגבול בין מבחן פחות טוב למבחן יותר טוב שיביא מועמד לרעיון הבא? ואני כל כך מתחבר לשאלה הזאת. יש לי כל כך הרבה חבר'ה שלמדו אצלנו והולכים לרעיונות. ואומרים לי, רב, תקשיב, עברתי הכל, עשיתי הכל, אבל בסוף אני אפילו לא יודע, לא תמיד יודעים להגיד אפילו למה, לקחו מישהו אחר במקומי, כאילו העבירו את המשרה למישהו אחר. אז מה, איפה באמת מבחינתכם עומד הגבול הזה? למבחן טוב, למבחן שיביא את המועמד לשלב הבא.
אני חושב שדיברנו כל הערב על המעבר הזה, כלומר על מה הדברים שצריך לשקף בשביל המעבר. אני כן רוצה להוסיף עוד איזה משהו, כי נראה לי שכולנו היינו שם, חוק המספרים הגדולים בהתחלה, אין מה לעשות, זאת האמת. יש הרבה אנשים שנלחמים על אותה משרה, ואמרתי זה גם בפודקאסט שלכם, אם בפעם הראשונה הגשתי, לא זוכר, 300 ומשהו קורות חיים למשרה הראשונה שלי עד שהתקבלתי, זה החצי בפעם השנייה, והיום אני כבר, כאילו, כשאני מחפש, אני כבר בקושי מגיש, אני פשוט פונה ואני מקבל, כי יש לי ניסיון, אבל זה קורה. עם הזמן צריך להבין שזה תהליך, ולחפש עבודה זה עבודה. ולא להתייאש ולא להתרגש. וכבל לבקש פידבק, להשתפר, אבל לא להתרגש.
כן, אני אחזק גם את תומר, ככל שכן תעשו יותר רעיונות, ככה גם תבינו יותר מה מחפשים. כי יותר תחשפו לשאלות שונות, לתעשיות שונות, וזה ייתן לכם את היתרון בסוף על פני אחרים. ככל שיותר תחשפו, זה יעבר לכם בעצם את היתרון בפעמים הבאות.
מתחבר על מה שהחבר'ה אמרו, ואני אוסיף גם שאם אתם באמת מרגישים שטכנית, אתם צורכים מבחנים וזה ככה נופל ב-in-between, אז אולי soft skills, ילדים, בסוף גם אנחנו בני אדם, וכשחושבים ברעיון, אז חשוב לנו לראות שהכימיה טובה, שלפעמים יש רקעים מסוימים שאפילו מותר טיפה הומור ככה, לא צריך להיות יותר מדי כבדים. אז תנסו לייצר את ההרגשה הזאת, ההרגשה הזאת של החיבור עם המרעיין שלכם, זה גם עוד כמה נקודות שאתם מסתכל על החבילה. זה חשוב.
שאלה מעניינת נוספת, שאלה היא כזאת, לא תמיד יש פרסום של בנצ'מארקס, של KPIs, של דומיין עסקי בתעשייה, סקטר כלשהו. איך תצליחו להתמודד עם זה? איך תצליחו בעצם להתכונן למבחן בתעשייה מסוימת, שלא מצליחים למצוא לו KPI או איזושהי מטריקה שאפשר לחקור אותה ברשת?
אלס. כמו שעומר התייחס לזה גם קודם, מבחינתי, מועמד שלא מגיע מהתעשייה שאני עוסק בה, אז יודע ל-KPI שהוא בגדר סביר, ולנמק למה הוא בחר, ולעוד דרך איזה תעריף השיבה מאחורי, בוודאי אם הוא ג'וניור שאני לוקח לחשבון שאני לא לוקח אותו עכשיו פלאג אנד פליי, אלא כסוג של מיני פרויקט, זה לג'יט לגמרי. ומבחינת ההבנה של האם זה בטווחים או לא, אז תזכרו שיש מטריקות שהן לא צריכות עכשיו בנצ'מרק אבסולוטי, אתם יכולים גם לצייר איזה בוקס פלוט ולראות אם יש לכם איזה אאוטלייר שנופלים ככה מאיזה גדר עליונה התחתונה. אז יש דרכים להתמודד עם זה, אני מסכים שזה לא אידיאלי, אבל אני גם רוצה להאמין שמנהל מגייס שהוא הגון, ידע לא לתת לכם שאלות שהן לחלוטין אין עליהן שום מידע, ועוד לצפות מכם לענות עליהן ברעיון, זה לא הוגן בעיני.
איפה אתם ממליצים לחזק את היכולות הטכניות האלה? אז לא חסרות מכללות, לא חסרים קורסים אונליינים, פלטפורמות שונות באינטרנט. כל אחד יעשה את הבחירות שלו וימצא את המקום הכי טוב עבור זה. אני רק יכול להגיד שפלטפורמת יודמי מדהימה וכדאי לכם לעזר בה, ואני אישית יצא לי ללמוד ממנה לא מעט בעבר. משתפם מאוד המנצות הזה.
אני בתור, כבר אמרתי זה גם בזה, בתור אחד שהיה תלמיד שלך בתחילת דרכי, זה נתן לי רקע טוב, אבל בסוף אני חושב שגם הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה פרקטיקה, כלומר, אל תגידו לא סיימתי קורס אז, תראו, אוקיי, אל תגידו, אני לא מספיק פרו, רק למדתי את התיאוריה, אז אני לא אגיש, תגישו למשרות, והרבה פעמים במבחנים אין ברירה, ומציא את עצמכם חדש ולומדים תוך כדי.
זה, כן, זה נקודה שאני רוצה לחזק אותה, כי יש לי חבר'ה שמסיים את הקורס, ואני מדבר איתם אחרי שהוא מסתיים, אני אומר לו, נו, מה קורה? שלחת כבר קורות חיים? לא, רם, אני עכשיו עדיין עובד על הפרויקט לתיק עבודות, שאני אסיים אותה, אני אתחיל להגיש, לא, תחכו, אל תחכו, תיק העבודות, האמת שלא מצאנו לדבר על זה יותר מדי, היינו צריכים לדבר על זה. אבל לטעמי האישית, לתיק העבודות יש כבוד, והוא חשוב, והוא יכול מאוד לעזור, אבל לא תמיד על זה ייפול ויקום דבר. יש לא מעט משרות שאתם תוכלו להיכנס גם בלעדי תיק עבודות. אז אל תיתנו לדבר הזה לעצור אתכם.
כן, וגם אם אמרנו שכל דבר לומדים, אז אפשר גם לבוא בגישה קצת יותר, כאילו, להוריד את הלחץ ולקחת מחשבון, שיכול להיות שיהיו אחד, שניים, שלושה, קובע שזה יותר, אבל כן מבחני בית כאלה שהם יהיו באמת יותר להתגלץ כאילו על רטוב, כדי באמת להתעסק בזה באמת במשהו מהעולם האמיתי, לפעמים אין הרבה דרכים כאילו לוותר על השאלה. וזה גם בסדר.
אני אומר לכם סוד די גלוי, יש גם כמה מבחנים שמסתובבים להם בחוץ של כל מיני חברות, אז אתם תמיד יכולים גם להתגלץ על רטוב, אבל כאילו על יבש, הסופר המקססים שלכם, גם זה קיים.
זה כן מדבר גם מה שאמרנו פה קודם, אם זכיתם בפידבק, אם לא עברתם, זה מה שקדם אתכם.
גם.
מה לגבי דאטה לא רלציוני, אפשר לקבל פרספקטיבה לגבי כלים לתחקור? אז ברשותכם, אני אענה על זה בגדול היום. רוב האנליסטים, לא משנה על איזה סוג דאטאבייס הם עובדים, בסופו של דבר הם מתחקרים אותו באמצעות שפת ה-SQL, בסופו של דבר הם עושים עליו ויזואליזציות באמצעות Power BI, טבלו, קליק, לוקר וכדומה. בסופו של דבר הם עובדים על אקסלים. מה שאני בא להגיד זה שבטח בתור התחלה לאנליסט, יותר כדאי להתמקד בכלים האלה, בכלים המאוד מאוד נפוצים האלה, מאשר להתחיל לא יודע, לעשות התמחויות בכל מיני כלים יותר נישתיים כאלה, כמו MongoDB למשל, שיכול לעשות אנליזה מיועד דאטה לא רלציוני, ובנוי בצורה טיפה שונה, לדעתי. אלא אם כן יש למישהו עוד משהו להגיד. האם מסתכלים על יכולות שלומדים מעבר, כמו למשל למידת מכונה? מה דעת, סם? אני סקפטי לגבי זה.
קצת מזכיר את התשובה לפייתון,
נכון.
זה איזשהו יתרון. אני אפשר להגיד לכם שגם לי יצא בתפקיד, וגם לאנליסטים שלי יצא בתפקיד, להתעסק ב-ML, לא יודע, sentiment analysis על reviews בפלייסטור, תם דוגמה, אוקיי? יש הרבה use cases שאתם יכולים כאנליסטים לתעל, אתם לא צריכים להיות עכשיו דאטה סיינטיסטים הכי מוכשרים בעולם כדי להפיק ערך מעולמות של אמר, אבל בין זה לבין דרישה או משהו כזה, שמיים וארץ, אני לא מסתכל על זה כאיזה תנאי.
שאלה מעניינת. מה היחס כלפי אנשים שלא למדו מסלול שהוא במיינסטרים, כמו מדעי המחשב או מערכות מידע, אלא כלכלה לדוגמה? אז אני חושב שכלכלה זה לא דוגמה טובה, כי כלכלה זה סופר רלוונטי, אבל זו שאלה מעניינת, כאילו, כותב מצד אחד מגיעים עם ערך מוסף, מצד שני הכלכלה היא התמחות בניתוח נתונים, מצד שני יכולים להיות פחות מקצועים ממישהו שתעסק בטכניקה הרבה יותר באופן טבעי. אז קודם כל, כלכלה זה לגמרי תואר רלוונטי, ומחפשים המון כלכלנים בעולמות של הדאטה אנליסיס, ושוב, כמו שהפבר פה אמרו גם במהלך השיחה, החשיבה שלכם והיכולת שלכם לגשת לדאטה ולהבין אותו ולנתח אותו, והיכולות שלכם ככלכלנים הן סופר חשובות, אבל בואו ניקח את השאלה שלכם, את השאלה הזאת רגע למקום אחר, זו שאלה מאוד מעניינת. מה לדעתכם קורה עם אנשים שמגיעים באמת מתחומים לא קשורים? מדעי הרוח, חינוך, פסיכולוגיה?
וואי. כן, אמרת.
אני חושב שמשהו ש... בסופו של דבר, בעיקר בעולמות הג'וניור, אני מסתכל על קורות חיים כלתת לי מושג מי הבן אדם ומה הוא, מה זאת אומרת. אני לא חייב, תואר לא בהכרח יגיד לי שיש לו את הידע הנכון, זה יגיד לי שהוא בן אדם ש... זה שאין בן אדם תואר לא אומר שאין בן אדם, אבל זה שכאילו יש לו תואר, זה אומר שיש לו את היכולת למחויבות, ובסוף ישב כמה שנים והשלים את התואר שלו. זה נכון לגבי הרבה דברים אחרים שהרבה פעמים לא מתייחסים אליהם בסניורים, אבל בג'וניורים מגיד לי על הבן אדם, כמו מסגרות התנדבותיות ותיק עבודות ודברים אחרים. היה לי בן אדם שעבר את הפילטר הראשוני והיה, הרקע היחיד שלו היה יבואן עשאי, הוא לא היה עם רקע אקדמי, וזה לא בכך פסל אותו. יש מעבר, זה בסוף מכלול של מי שאתם, תנסו להעביר את מי שאתם, ואולי יש משרות שזה מתאים להם, גם אם אתם לא ספציפית עם רקע בכלכלה.
אני גם אתייחס לנקודה הזו, בעיקר כי באמת, ואני ראיתי, לא יודע, 1,000 קורות חיים של ג'וניורים בחיים שלי, ובאמת הרבה חבר'ה זה חבר'ה שעשו הסבות, ואגב, אפילו לא רק מדעי הרוח, זה חבר'ה שסיימו דוקטורט, והרבה פעמים מגישים למשרת ג'וניור דאטה אנליסט, גם זה קורה, יותר מפעם אחת. אני אפילו אגיד לכם שאני בגישה שלי, פתח במשרות ג'וניור, מנסה להרחיב את המניפה הראשונית, כדי לא לפספס אנשים שהם באמת פוטנציאל טוב, ואני כן זימנתי לרעיון אנשים כאלה. האם הם הפריוריטי הראשון שלי? כנראה שלא. זאת אומרת, זה חלק מאותה הרחבה שאני מדבר עליה, ומבחינתי ברגע שהם הגיעו למבחן זה שלהם, הם כאחד המועמדים, וזה רגע לראות איך הם מתפקדים. נטו מהניסיון שלי, מהאנשים האלה שדורכו אצלי ברעיונות, עד היום לא ראיתי מישהו שהיה מספיק חזק טכנית כדי לעבור את הרעיון איתי. הטיפ שאני כן יכול לתת לאנשים כאלה שמחפשים את הדריסת רגל, זה לנסות לתעל את היתרון היחסי שלכם. זאת אומרת, אם עכשיו אתם בוגרי תואר במדעי המוח, אולי לא כדאי להתחיל דווקא מאיזה חברת גיימינג, או, האמת גיימינג זה לא דוגמה קובע, זה כן רלוונטי, אבל דווקא להתחיל במקורת שלכם את היתרון היחסי. אתם כלכלנים, אולי חברות סטייל פגאיה, או כל מיני דברים שמתעסקים ככה בפיננסים ודברים, זה בקומות שיהיה לכם added value במקום של הביזנס. אז תנסו לך בין התעשיות האלה כדריסת רגל ראשונה, ומשם כל הדלתות לדעתי כבר היו בטוחות.
אני חושב שבגדול כולנו מכירים אנשים שעשו הסבה פעם מתחום מדעי הרוח. אני חושב שאם אנחנו נחזור גם לדברים שעומר אמר על העניין של שילוב אנשים שונים ויכולות שונות, אז זה משם מגיע, זאת אומרת, אנחנו לא נרצה תמיד את אותו שטנץ. מה שכן, ופה אני מתחבר מאוד למה שסגי אמר, כשאתם מגיעים אלינו לרעיון, כן, כן מדע המחשב, לא מדע המחשב, אני אצפה מכם לשליטה טכנית בכלים הטכנית, ואני אצפה מכם לחשיבה לוגית, איפה שצריך חשיבה לוגית. ופה לא משנה איזה תואר עשיתם, זה בעצם פה זה מתמצא בסקילס שאתם מביאים. מאוד.
יש שאלה של הייך, תגיבו למועמדת שמבקשת מבחן בית במקום מבחן פורטן. אני ארשה לעצמי לענות ולהגיד שזה תלוי מאיזה סיבה את מבקשת. אם סתם לא מתחשק לך לעשות את המבחן במשרד ואת מעדיפה בבית, אז זה יכול להרים גבות. אם מצד שני יש לך סיבה טובה, אמיתית, שלא מאפשרת לך לעשות את המבחן במשרד, אז בסדר, אולי אפשר לחשוב על זה. אז זה נראה לי נורא תלוי בסיבה למה. יש הכרח להגיע בדרך מסוימת לפתרון במבחן בית, או שלגיטימי להגיע בכמה דרכים אפשרויות, אז אני חושב שדיברנו על זה במהלך הוובינר. נעמה פידדה את הנקודה הזאת, אני חושב שכדאי למצוא את הדרך הכי קצרה, יעילה, נקייה, פשוטה וקולעת למטרה, וזאת גם כנראה תהיה התשובה שהמגייס יחפש.
גם כי אנחנו כבר מגיעים כבר, נתבעים ממש לסוף הזמן.
סבבה.
יש לפחות עוד שאלה אחת שנראה לי ממש מעניינת להתשוות. כאילו,
בבקשה.
אז אולי...
סבבה.
יש שאלה, תוכלו בבקשה לשתף איך התמודדתם עם לואים שקיבלתם עד שהגעתם לתפקיד שלכם? כמה זמן לקחת שהגעתם למשרה ואיך התמודדתם עם הקשיים שבדרך? ומה עשיתם כדי להשתפר? נשמח לטיפים וסיפורי מוטיבציה, אז... אולי לא דיברנו עד עכשיו באמת על טיפים ובאמת אפשר לשפר, אבל אני חושב שזה דווקא כן מעניין לשמוע איך התמודדנו כולנו עם הלואים, ואז אולי באמת אחרי זה אנחנו כבר נתחיל לחתור.
כן, אני אשמח לענות. אני אשמח לככה לספר על הדרך שלי. אני הייתי סטודנטית בתעשייה ביטחונית, ושם בעצם נחשפתי לכל התפקיד של כל תפקידי הדאטה, אבל זה לא הדבר היחידי שעשיתי שם, ובעצם הבנתי מהתפקיד סטודנט הזה שזה מה שאני רוצה לעשות. אז ככה זה עשה לי הרבה סדר בראש, ולאחר מכן ככה ניסיתי להתקבל לחברות הייטק, וראיתי שהרמת ה-SQL שלי לא מספיקה. אז למדתי בעצמי קורס Udemy, ולאחר מכן התחלתי לעבוד בלואו-טק, בעיתון, ואני יכולה להגיד לכם שיש מקומות מדהימים בלואו-טק, שזה חברות אשראי, בנקים, עיתונות, שאתם יכולים לצבור ניסיון מדהים, ואני יכולה להגיד לכם שהשתמשנו בכלים טכנולוגיים הכי חדישים בתעשייה, אפרופו לוקר, סגי, היינו בין הראשונים לדעתי שהשתמשו בזה, ובאמת שלא לפחד גם להגיש להם משרות לואו-טק ולהתחיל את הדרך שלכם שם, ורק לאחר מכן הגעתי להייטק, אבל הייתי צריכה איזשהו בסיס טוב, גם מבחינה טכנית וגם מבחינת להבין את התפקיד, וזה לגמרי בסדר. אני שומעת המון אנשים שחוששים לעשות את המעבר הזה בין הלואו-טק להייטק, מפחדים שזה לא יספיק מבחינת הרמה, אז אני כאן לנפץ את זה. זה משהו שהוא לגמרי אפשרי, אני הפוכה לזה במקור ראשון, וגם אתם יכולים לצבור ניסיון מדהים, אז לא לחשוש להגיע למשרות לואו-טק, אבל כן צריך לשים לב לדרישות המשרה. אם המשרה דורשת רק עבודה עם אקסל, כנראה שזה לא יביא אתכם למקומות טכניים מדהימים בהמשך, אז כן חשוב לשים לב למשל שיש שימוש בכלים טכנולוגיים כמו SQL, Python, שזה משהו שכן יכול לעבוד לכם איזשהו יתרון בעתיד, במידה ותרצו להגיע להייטק, כי זה כלים שכן משתמשים בהם. אז זה הכל אפשרי, ותלוי בכם ובמוטיבציה, וכמה אתם יכולים להשקיע בדרך. וגם אם זה לוקח זמן, זה בסוף יכול לקרות.
מי שרוצה להגיב על אלוהים?
שרת לנו, אבל תשובה באמת. אין לי הרבה מה להגיד, חוץ מזה שגם לי לקח המון זמן בהתחלה, והייתי חברת ריטייל, עם ניחוח הייטקי, אבל הייתה חברת ריטייל, ואני ממש חושב ש... זה גם מה שאמרתי קודם. פעם ראשונה שהגשתי, לקח לי 8-9 חודשים, ו-300 ומשהו לא. פעם השנייה זה פחות מחצי מזה. מתוך זה, לגמרי בזמן הזה, כאילו, אם הייתי מתקבל למקום אחר, הייתי הולך אליו, ואז הפעם השנייה הייתה יותר קלה.
עדי, אנחנו עשינו פעם מיטינג שלם רק על הדבר הזה.
על הלא?
על הלא, כן. בקבוצת בוגרית שלנו. עשינו מיטאפ שלם שחבר'ה שם שיתפו את הדרך שלהם, עד שזה היה לא מזמן, ואת יכתה לו זאת. בכל אופן, כן, זה יכול להיות רעיון, השאלה הזאת יכולה להיות רעיון לוובינר שלם, לביטינג שלם.
אני אגיד, אבל באמת, ברמה הכי אישית, כן, כאילו לקבל לא, זה מבאס, זה לפעמים זה אפילו שובר. במיוחד אם התקדמתם בתהליך. זאת אומרת, עברתם כמה שלבים וכבר התחלתם לפתח ציפיות. באמת, גם ברמה אישית, אני אומר, זה מבאס, זה לפעמים אפילו קצת שובר. אני יכול להגיד לכם שזה לא קורה רק לג'וניורים, גם סיניורים, גם אנשים עם ניסיון של כמה שנים, כי מה לעשות? זאת אומרת, המגייס או מגייסת, יש להם משהו, כאילו, יש להם איזשהו ויזואל של מי מצפים לקבל, מי הם רוצים להביא, ולא תמיד אנחנו נתאים לדפוס הזה, או לרובריקה הזו. כן, זה מבאס, אבל כמו שאמרו פה כמה וכמה פעמים, הרי לנו באמת ללמוד מכל תהליך שקשל, ובסוף להצליח, וכשזה מצליח, מבטיח לכם שזה מוחק את כל הנועים שהיו לכם עד אותו הרגע. טוב, תקשיבו, אנחנו לקראת סיום באמת, אני חייב באמת להגיד, שיחקתם אותה, כולכם, חלקתם איתנו המון תובנות, ואני בטוח שכל מי שצפה בנו יוצא מכאן עם המון כלים נוספים שעזרו לנו להתמודד עם מבחני הבית העתידיים שלהם. אבל אם הייתי מבקש מכם את הטיפ האחד הזה, שרק איתו אתם הייתם חושבים שכדאי לצאת מהשיחה הזו היום, מה היה הטיפ הזה?
לא. שלום. אומרים שבסוף מה זה מזל, זה הזדמנות שפוגשת מוכנות. אז סליחה שאני ככה מנצל פה את הקלישאה הזאת, אבל על ההזדמנויות יש לכם שליטה חלקית. איזה תפקידים תקבלו, איזה רעיונות, מה תהיה הדינמיקה במרעיין, זה עולם אחד. על המוכנות, אין לכם פשרה. זאת אומרת, זה המקום שיש לכם בו שליטה מלאה, ואתם צריכים, לפני שאתם בכלל מגיעים לרעיונות, לוודא שאתם, מה שנקרא, באמת מגיעים ברמה הכי גבוהה שיש, כי אין מה לעשות. התחרות היא באמת קשה במשרות ג'וניור, אנחנו על כל משרה שאנחנו פותחים מקבלים 400-500 קורות חיים, וזה מאתגר. אני חושב שבן אדם שיגיע מוכן טכנית ברמה הכי גבוהה, ירד שוקה ואמביציה, זה רק עניין של זמן, עד שמה שנקרא, תשבו איתנו בספסל הדאטה, ותחילו את הקריירה שלכם בתקווה.
אז אני באמת חזקת סגי, אני חושבת שכל עוד אתם מוכנים להשקיע בדבר הזה ובדרך, אז אין סיבה שלא תהיו שם. הכל תלוי בכם.
אחת הפצועה גדי, אני חייב להגיד שמה שאני גם לקחתי אישית לעצמי מתוך הערב הזה, זה שחלק מהשאלות ידענו מראש, כלומר, קיבלנו איזושהי הכנה, וחשבתי שאני בא עם תשובה, ואז היו פה אנשים שאמרו את זה אותו דבר בדיוק, ואפילו מנוסח יותר טוב ממני. אני חושב שלפעמים מהצד השני, קשה לראות את הדברים, כי הלא הזה הוא מאוד משתק, או שהוא מאוד גורם לי לחשוב על היא הולכת לכיוונים שהם לא זה, ולראות שיש פה דעה כל כך אחידה בין אנשים שהם כאילו מאותו מקצוע, אבל מתעשיות שונות ועם ניסיון שונה, זה להגיד בסוף תמצאו אותה, כאילו, שלם שיף, כן, אין לי מה להגיד חוץ מהתמדה, ואני אצור פה.
אז אני גם מתחברת, טוב, אמרו דברים נכונים, ואני כן אגיד משהו שמורד אמרה קודם, גם תנצלו את הנקודות מפגש האלה, להבין אם זה באמת מה שאתם רוצים לעשות. העבודה של אנליסט, כמו שאמרו פה, היא מאוד מאוד מגוונת, יש בה המון חלקים, וכשאתם מגיעים לנקודה הפתיחה הזאת, אתם מקבלים הזדמנות לראות איך זה נראה באמת. ותראו, תהיו כנים עם עצמכם, אם זה באמת הדבר שאתם רוצים להיכנס אליו, כולכם, עם כל המרץ, עם כל האמביציות, עם כל באמת, לפעמים צריך ככה, ונתנגש גם בדברים. אז תהיו מוכנים כאילו להיות כנים גם עם עצמכם, ולוודא שהתשובה היא תמיד כן, ואז זה באמת בעניין שלכם.
טוב, אז אנחנו נסכם את הערב. חברים, קודם כל אני אגיד לכם המון המון תודה, על הזמן שהקדשתם לטובת הסשן הערב, ושאליתם ו... הבאתם פה לא מעט תובנות שאני חושב שיוכלו לעזור להמון אנשים בהמשך הדרך. אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שהשתתף. אנחנו מקווים שהסשן הזה תרם לכם. וזהו, אנחנו מאחלים לכולם המון הצלחה וכמובן שנדע ימים טובים יותר. לילה טוב לכולם. להתראות.
סליחה, אני רק רוצה להוסיף דבר אחרון. קודם כל, באמת תודה רבה לכם, חברים. הייתם סופרסטארים. לכל מי שכתב שאלות ולא הספקנו לרגע אליהם, מתנצלים. זה באמת יצא עמוס. תרגישו חופשיים לפנות אלינו, כן? כאילו, לינקדאין, פייסבוק, מי שמקושר איתנו בוואטסאפים, הקבוצה של מורג, שהיא קבוצה אדירה. תכתבו לנו שם את השאלות שלכם, ונשתדל לענות לכם. אז שוב, תודה. תודה לכולם.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי. תודה רבה.